ערב טוב. נושא ההרצאה הערב יהיה מגוון. נדבר על כמה דברים, סתם יש לכם גם הרבה שאלות, אבל נתחיל במה שהפסקנו פחות או יותר פעם שעברה. דיברנו קצת על מה זה באמת בן תורה, אז התחלתי קצת לומר שהסטיגמה בציבור שבן תורה זה אחד שמסתובב עם כובע וחליפה, הוא רשום באיזו ישיבה, הוא לומד שם מסתם כמה חודשים או כמה שנים, ומה שהחילונים קוראים תורתו אומנותו, והוויכוחים שיש בארץ, אלה שלא מתגייסים לצה"ל. אבל האמת שההגדרה של בן תורה זה קצת הרבה יותר ממה שחושבים. כל אחד שרק בא לישיבה, יושב שם, מדפיס כרטיס, נכנס, יוצא, מטייל, מדבר בטלפון, יוצא לעשן, בא יומיים כן, יום לא, וכו' וכו', זה לאו דווקא בן תורה, כן? התחלתי לומר גם שלצערנו הרב, אנחנו נמצאים בדור שלפעמים באמת המראה החיצוני של האדם מעיד בדיוק מי הוא, רואים אם הוא טוב או לא, לפי המראה החיצוני. לצערנו הרב, לפעמים המראה החיצוני הוא בדיוק הפוך ממה שהבן אדם. לדוגמה, יש מציאות שרואים אדם עם זקן ארוך ופאות וכובע שחור ובגדים שחור לבן, ונתלבש כחרדי לכל דבר, בן בו חסיד, ליטאי, ספרדי וכו', הוא באמת כזה, כמו שהוא נראה. באותה מידה אפשר לראות אדם שלבוש בדיוק כמוהו, אבל הלבוש שלו, של אותו אחד, הוא רק בגדר תחפושת. שום קשר בין ההתנהגות שלו ללבוש שלו. זאת אומרת, כמו בצבא להבדיל, כן? בצבא יש איזה חייל קומנדו רציני, שהצבא מתגאה בחייל כזה. לידו יושב חייל, רקוב, מושחת, לא תורם כלום. רק עולה למערכת, שניהם לובשים את אותם מדים. לכן אי אפשר לבוא ולקבוע סטיגמה שהמראה החיצוני מעיד על האדם, כי לפעמים זה נכון, לפעמים זה לא נכון. זה א', לעומת זאת הפוך. ברוב המקרים שרואים אדם שמה שנקרא ציפור דרור, חופשי, אין לו לא כיפה ולא ציצית, ולא הלבוש שלו הוא צבעוני וקצר, וברוב המקרים לא צנוע, אז מיד מגיעים למסקנה, זה אדם שהוא רחוק לגמרי מהתורה, רחוק מהיהדות, רחוק מהמצוות. ברוב המקרים זה נכון, אבל מצאנו כבר מקרים שזה לא נכון. כמו שכבר בזמן הגמרא, הגמרא תיארה שיש איזה אחד שהלך בשוק והיה בלי כיפה, היה לובש מגפיים שחורים, שזה כביכול היה גנאי, כמו שהגויים היו מתלבשים, לא היה לו ציצית בחוץ כמו כולם, היו בטוחים שהוא גוי, ושאלו את אליהו הנביא מי כאן בין העולם הבא, והצביעו על אותו אחד, והוא היה חייב לדעת מה הסוד של אותו אחד, מסתובב ככה כמו גוי והוא בין העולם הבא, וכל אלה שהיו מסתובבים בשוק עם זקנים ופאות וכו', הוא לא הצביע על אף אחד מהם. אז מה קרה? באמת הוא הלך לדבר איתו, אמר לו אני רוצה לדעת מה הסוד שלך שאתה צדיק. אז הוא אמר לו אני לא יכול עכשיו לדבר, נדבר אחר כך. בלב, יכול לדבר וכו'. אחר כך שהוא מצא אותו, אז הוא אמר לו תראה אני אספר לך מי אני, אז למה לא יכולת לדבר אתמול? בדיוק הייתי בשליחות. מה אני חי עם הגויים, וכל פעם שהגויים מתכננים בינם לבין עצמם התקפה על היהודים, אני רץ מהר לרבנים, מה שנקרא מושתל, מרגל, אני רץ מהר לרבנים ומכין אותם שעומדת לבוא מכה. הרבנים מתפללים, שימו לב, לא אמר הרבנים מכינים את הצבא לעשות להם מערב, זה לא היה עובד ככה. הרבנים, כל הישיבות, מתפללים מהר להשם שהגזרה הזאת תימנע, וככה אנחנו ניצלים. נמצא שאותו אחד הוא צדיק גמור. והנה לכם דוגמה של אחד שמסתובב בלי כיפה, ולכאורה אי אפשר לדון אותו לקו חובה, כי לא יודעים באמת מה תפקידו. עוד שיש מצבים בהלכה, אמנם זה מצבים כמעט נדירים לגמרי, שיש היתר גמור לאדם ללכת בלי כיפה. למשל אם חייב בסכנה, דוגמה, אני מכיר אחד פה בברוקלין שנוסע למכור סחורות, לייבא סחורות מלבנון ומסוריה. אם ידעו שיהודי, זה רק עניין של זמן עד שיהרגו אותו. אז הוא במקור שלו יהודי לבנוני, והוא ממש כלפי חוץ נראה כמו ערבי לכל דבר, מדבר ערבית. ושאלתי אותו פעם, תגיד מה תעשה אם יקראו לך לבוא למסגד? הוא אומר זה כל הזמן קורה. אומרים דבו, אומר מה, אין איסור בהלכה להיכנס למסגד, כי מסגד זה לא עבודה זרה, זה לא כמו כנסייה, כנסייה אסור לדרוך שם, או איזה מקדש בודהיסטי וכו'. נסיעה סתם להיכנס לשם כלהסתכל, אז הם מתפללים לאותו אל בסך הכל. אז הם מתפללים בשפתם, הוא ממלמל שמע ישראל, ממלמל מה שמתפלל רגיל, בכורה הוא לא עובר על הדין. אבל אם יגלו שהוא יהודי, הרגו אותו. אז כל הפרנסה שלו תלויה בדבר הזה. אז למעלה אחד כזה, מה תגידו, תסתובב בסוריה עם כיפה? כן, זה קצת סכנה.
הוא לא יכול לעזוב את
העסק הזה? אז ברור, אם היה לאדם הזה ביטחון, היה סומך על הקדוש ברוך הוא, אז הוא לא היה צריך לנסוע לבנון להביא את הפרנסה. יש איזה סיפור מעניין שזה אחד הדוק. הדוק, הוא הלך לאיזה מקום ששם היו כולם משתחווים לשמש ולירח. אז הוא התחיל ככה לצעוק בכיכר העיר, רשעים שכמותכם. הוא היה מגיע לשם למכור סחורות. זה היה רחוק מאוד מהעירה של היהודים. שם היו הרבה גויים, והיו גם יהודים שם שירדו מן הדרך. משהו כמו בימים של היום, תגיד, אני יודע, המפטון, זה איפה הם הולכים שם? בסוף ניו יורק. אז הוא הגיע לשם, והתחיל לתת להם מוסר, תתביישו לכם, משתחווים לשמש ולאלילים. אז אחד גוי אמר לו, אתה יותר גרוע מאיתנו. כלומר, את המוסר שלו הם קיבלו. עצם זה שהוא כבר אומר לו, אתה יותר גרוע מאיתנו, סימן שהוא כבר קיבל את זה שהוא אמר להם, תתביישו לכם, כן? אבל מה הוא אמר לו? אמר לו, אתה יותר גרוע. נכון, אנחנו לא בסדר, אתה צודק. אבל אתה הרבה יותר גרוע. אומר לו, למה אתה הדוק הזה בשם אלוקיך? מה באת עד לפה לעשות פרנסה? חסר לאלוקים שלך עזרה שיכול להגיש לך בעיר שאתה גר בה? אתה צריך לבוא עד לפה למכור? אז הוא למד מכאן קל וחומר, אומר, באמת, מה ההבדל ביני לבינו? הוא משתחווה לשמש, לא מאמין באלוקים. אני באתי לפה, כוחי ועוצם ידי, גם כי לא מאמין באלוקים. לא מאמין שהפרנסה באה ממנו. זה נכון ולא נכון. זה נכון כיוון שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, זה ברור. זה לא נכון כיוון שאחד העצות לאדם שלא הולך לו בחיים, אז מציעים לו לצעוק, לפקוט בתפילות, לא עזר לשנות את השם, להוסיף שם, לפעמים השם זה כללה. גם תלוי מי נתן לו את השם, זה עוד עניין בברית. לפעמים השם עצמו הוא טוב, אבל תלוי מי נתן אותו. אם נתן אותו אדם מושחת, זה גם כן יכול להיות לא טוב. אז צריך שאדם יראה שמיים יקרא את השם, כמו שמקפידים מי הסנדק, מי המועל. לא פחות חשוב זה שעומד וקורא ויקרא שמו בישראל, באותו רגע מתעברת בו הנשמה שנותנים לו שם, כי הרי כל נשמה יש עליה שם. זאת אומרת, אנחנו מכניס את הנשמה בזמן מתן השם. אז אם הוא קרא לו מוצי פוצי, השם מרחם, איזה נשמה נכנסת לו. וכל השמות שיש היום, כן? שמות של גויים וכאלו. אבל אם קרא לו שם טוב, אז ממילא זה עוזר יותר להתקדשות הנשמה. דברים עמוקים, לא כל כך גם מבינים איך זה עובד, אבל בכל מקרה הנקודה היא שאומרים לאדם, כשלא הולך לך, תשנה את השם. כלומר, לאו דווקא תעקור לגמרי את השם, תוסיף עוד שם. אבל לפעמים גם זה לא עוזר, מה אומרים? שינוי מקום. לפעמים אדם יש לו מקום מסוים, לא הולך שם, אומרים לו תעבור דירה. למה? מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לפרנס אותו ברחוב פלוני אלמוני? צריך לעבור לרחוב אחר? כן. לפעמים ככה המציאות, משהו בבית מעכב את הפרנסה. איזה צלב שיש בקיר, איזה פסל שיש, איזה תמונה לא צנועה, איזה מישהו שגר שם קודם ועשה עבודת אלילים בבית, יכול להיות שיש כללה בבית, אכן עושים חנוכת בית, כל דבר יש לו את הסיבה שלו ואת התיקון שלו, כן? אז ממילא רואים ששינוי מקום לפעמים כן מועיל. לכן זה לא סתירה, כי הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא זן ומפרנס לכולם, נתן לנו כמה עצות איך להתמודד עם קשיים בפרנסה. לדוגמה, בשולחן ערוך כתוב שאסור לאדם לעזוב את הארץ, אסור לרדת מארץ ישראל בשום פנים ואופן, לאף יהודי ולאף יהודייה, אלא חוץ משלושה דברים. מה הם? שלושה דברים. פירוש, דבר ראשון, אם יכול ללמוד תורה באיכות יותר טובה בחוץ לארץ, כלומר שזה רב גדול בגלות והוא יכול שם להתחזק ולגדול בתורה, ובארץ אין לו את זה, אז מותר לו לצורך לימוד תורה. לא סתם ללכת ללמוד תורה בגלל שהישיבה שם יותר, יש שם יותר תנאים יפים ויש קצת קירות יותר צבועים יפה, או שהמזגנים שם יותר טובים, זה כבר סתם התפנקות. אבל אם באמת יכול ללמוד תורה יותר באיכות, ממילא מותר, לכתחילה מותר לקום ללכת לנסוע לגלות. לשאת אישה, מה זה לשאת אישה? לא, לא כמו שהרבה חושבים בטעות שהוא כבר כמה שנים בישראל לא הולך לו, נאמר יצא לשידוכים לא הלך לו, אז הוא חושב, תראה, אני אסע לחוץ לארץ, אולי שם יציעו לי משהו יותר טוב. אין היתר לכזה דבר. ההיתר הוא כשמדברים איתך על משהו ספציפי, כלומר אומרים לך יש את פלונית אלמונית, היא בת של איזה צדיק והיא כך וכך ומתארים אותה והיא בת כך וכך ויש לה מילות טובות והיא מחפשת חתן ואני לדעתי אתה מתאים לה מאוד, אז אולי תקנה כרטיס ותבוא, אז מותר. אבל אם סתם בן אדם אומר אני אסע לחוץ לארץ מה שיהיה, אין שום היתר. כמו שהקדוש ברוך הוא יכול לזווג אותך בחוץ לארץ, יכול גם לזווג אותך פה, זה שעוד לא הזדבק, אתה סימן שלא הגיע הזמן, סיבות כלשהם, אבל אין ראיה שהארץ מעכבת לך. אבל אם, עוד פעם אני אומר, אם יש משהו ספציפי בחוץ לארץ, אז יש מצווה לגבר, לגבר, אני מדגיש לגבר שיש לו חיוב להתחתן, לאישה אין חיוב להתחתן, לגבר יש חיוב להתחתן ולהביא ילדים, ילד וילדה לפחות. לכן לילד כדי לשאת אישה, כדי לקיים מצוות פרו ורבו, אז התירו לרדת מן הארץ. אישה אמנם יש לה את הבחירה, זאת אומרת אם היא רוצה לשאת גבר אף על פי שמן התורה אין לה חיוב גמור בזה, זאת אומרת אם אישה נאמר סתם הייתה רוצה לשבת כל החיים שלה ללמוד תורה, אז היא לא הייתה מגיעה לשמיים בתור פושעת על זה שהיא לא התחתנה. אבל גבר שעשה כזה דבר אמר אני אלמד כל החיים תורה בדורנו, לא כמו פעם היה בן עזאי, היה נתן בן עוזיאל, הם היו ברמות מיוחדות, אבל בדורנו נאמר אחד לא רוצה להתחתן, לא רוצה, מציעים לו, יש לו זיווגים טובים, לא רוצה להתחתן, רוצה ללמוד תורה, אדם כזה הוא על גדר להיות רשע. למה? כי התורה אמרה פרו ורבו, למרות שתורה זה לימוד תורה כנגד כולם, עדיין אסור להתעלם מאף מצווה, כן? כל המטרה של התורה כדי לקיים את המצוות, לא להתעלם מהמצוות. יש איזה מין לפעמים תחושה בציבור שאדם חושב אני יושב ועושה כל היום בתורה ממילא אני פטור מכל המצוות הקטנות האלה, מה זה, מה זה בשבילי לשמח חתן, מה זה בשבילי גמילות חסדים, מה זה בשבילי לחבל קבורת המת, מה זה בשבילי אני יודע מה להשתתף בכל מיני כנסים של קריאת תהילים או גזרות על הציבור, מה זה לי, מה לי ולכל הדברים האלה, אני כל היום יושב עוסק בתורה. אז כמובן שהשאיפה היא לעסוק בתורה, אבל אמרתי המטרה של התורה הוא להגיע למצוות. אדם מנע לעצמו את המצוות, לא הגיע למצוות, רק למד תורה, זה גם כן לא טוב. צריך גם לקיים וצריך גם ללמד, שעל ידי לימוד תורה אתה מרוויח שתיים, אתה גם למד בעצמך, כן? וגם יש לך גמילות חסדים. והגמרא מביאה ראיות על רבנים שעשו תעניות בחלומות כדי לראות את החברותה שלהם בחלום שנפטר ולא הצליחו. הגמרא שואלת למה? בגלל שאתה למדת ולא לימדת, והוא למד ולימד, אתה לא יכול לראות אותו בחלום, הוא במדרגות הרבה יותר גבוהות ממך. למד ולימד, זאת אומרת חלק מתורתו לאחרים, ואחד שלומד רק לעצמו וכו'. יש גם כל מיני גזרות על זה שמי שרק לומד לעצמו ולא מלמד אחרים אז גם תורתו משתכחה ואין בזה ברכה וכו' וכו'. אז נחזור לעניין הזה. אז השולחן ערוך אומר עבור שלושה עניינים מותר. אז אמרנו לשאת אישה, ללמוד תורה באיכות יותר גדולה, לשחרר יהודי מבין הגויים, נאמר שהגויים שבו איזה יהודי ויש מצווה אחת פדיון שבויים על ידי שיקחו להם שוחד או על ידי מבצע, כלומר אם יש איזה דרך ליהודים ללכת ולהוציא אותו. ויש אומרים, שימו לב, יש אומרים, זה לא לכל הדעות, ויש אומרים בשביל פרנסה. היום מקלים בזה, זאת אומרת לוקחים את זה כבר כעובדה, אבל למרות שחלקו, הוא כותב בשולחן ערוך, ויש אומרים למכור סחורתו, לא בשביל פרנסה, כמו ששימו לב, יש לנו איזה מין עניין היום בציבור לקחת הלכות ולסלף אותם כדי שיתאימו לדברים שאנחנו רוצים לעשות. זה כבר דרך, ממש כמו דרך, שיטה. כל מי שרוצה לעשות עבירה ומאירים לו על זה, הוא מוצא איזה סעיף דומה בשולחן ערוך, משפץ אותו, מוריד מילה, מוסיף מילה כדי שיתאים לעבירות שלו. כן? אז מה כאן כתוב? כתוב מפורש ויש אומרים כדי למכור סחורתו, לא כתוב בשביל פרנסה. כלומר לא ללכת לעבוד קבוע בחוץ לארץ, לא ללכת לפתוח ביזנס בחוץ לארץ, רק יש לך סחורה, כלומר נאמר יהלומים, רוב האנשים בארץ עניים, יש מיתון, אין לך קליינטים לסחורה. איפה תמכור? או באירופה או בארצות הברית, שם לאנשים יש כסף. לא יכולים לקנות כאלה יעלומים. היעלום 10 קראט, אין לזה קליינטים בישראל. הוא יכול להתקע איתו 20 שנה שם ולעשות לו נס, לא בטוח שהוא ראוי שהקדוש ברוך הוא יביא לו איזה קליינט מחוץ לארץ עד אליו שיקנה. לכן אומרים לו, שמע, לצורך העניין הזה חסו על ממונם של ישראל, אתה יכול לנסוע לחוץ לארץ למכור את הסחורה ולחזור מיד. אם ככה, מה אנחנו רואים? שכמעט ואין שום היתר לעזוב את הארץ, כמעט ואין שום היתר לעזוב את הארץ. ממילא כל חסידות ברסלב הכל בלוף אחד גדול, כל שטויות. מצווה לנסוע, חובה לנסוע, הבטיח, שמה הבטיח, זה נגד שולחן ערוך, עבירה. כל מי שעושה את זה עובר עבירה על שולחן ערוך. בפרט כן, ובפרט מאמריקה זה פחות חמור. חוץ לארץ לחוץ לארץ זה פחות חמור. אני כרגע מדגיש מהארץ, כי בשולחן ערוך לא כתוב ממקום מסוים בגלות למקום אחר אסור. על זה יש דברים אחרים שזה עבירה, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע. אני מדבר מן הארץ, לצאת מן הארץ סתם זה איסור מן הדין, זה הלכה בשולחן ערוך. אז אני מסביר, מי שגר בארץ ישראל הדינים שלו הרבה יותר חמורים מאנשים שהשתקעו כבר בחוץ לארץ. אני אתן לכם דוגמה, אדם חילוני שהגיע לאמריקה מארץ ישראל בתור חילוני ובאמריקה התחזק ונהיה דתי, לכאורה הוא כמו, הרי כל מי שחזר בתשובה הוא כמו קטן שנולד, יש לו לכאורה, זה לא בדיוק, אבל לכאורה יש לו דין של אחד שנולד בחוץ לארץ. עכשיו אחד כזה אם ירצה לנסוע מאמריקה דוגמה ליפן או מאמריקה לאנגליה, פחות חמור מאשר אחד שמישראל פתאום החליט לנסוע לחוץ לארץ, חרדי. למה? כי מה ההבדל אמריקה, אנגליה, זה גלות וזה גלות, זה נבלה וזה טריפה, כן? אבל אחד מארץ ישראל, סתם לצאת, סתם לצאת, כמובן יש לפעמים דברים שבהלכה לא כתוב, אבל זה מה שנקרא מובן מאליו, למשל פיקוח נפש. אם אדם רוצים לרצוח אותו בארץ, דוגמה, שוק אפור, עולם תחתון, אני יודע מה, או ש... סתם אתן לכם דוגמה, זה חרדי... דוגמה, עשה איזה מצווה לשם שמיים, שרף איזה חנות של בשר חזיר או איזה בית בושת והמשטרה בעקבותיו. אז באופן כזה פשוט זה נקרא פיקוח נפש. אז אדם כזה מותר בפיקוח נפש כמעט הכל לעשות, פשיטה שמותר לו לצאת. אני רק מדבר באופנים כאלה, שולחן ערוך לא טרח לכתוב, זה כבר ברור, פיקוח נפש דוחה הכל, דוחה שבת אפילו, כן? אם אדם חייב בסכנה, מותר לו לעלות על סוס לרכב לברוח, או לנסוע במכונית אפילו, אם זה יציל את חייו, כן? בכל אופן, אז מה הנקודה שאנחנו אומרים פה? לצאת מן הארץ לא בכל אופן מותר, זה באופנים מאוד מאוד מוגדרים וברורים. עכשיו הפרנסה בכל זאת, סוף כל סוף, למה סיפרתי לכם את כל זה? כדי לומר לכם שבכל זאת, אתם רואים שלפרנסה כתוב בשולחן ערוך, יש אומרים למכור סחורתו, לכאורה זה חוסר ביטחון בהשם. מה אתה כותב לי כזה סעיף בשולחן ערוך? מה, צריך להוריד את הרמה של היהדות ואת ההלכה לרמה של כל הלוזרים שאין להם ביטחון בהשם? שיוכלו אותה. מה פתאום, ממתי ההלכה מתפשרת? אלא זה לא התפשרות, זה עיקר הדין. הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר, יש מצבים שאני בעצמי מעוניין שהאדם הזה ייקח את הסחורה, אני לא רוצה שימכור את זה שם. הארץ חס ושלום, חס ושלום, יש עליה כרגע הקפדה, יש עוני, יש גזרות, אין כסף לאנשים, זה חלק מהעונשים של העבירות. אז שם אין לאנשים כסף לקנות כזו סחורה. ממילא אם הקדוש ברוך הוא מעוניין שהאדם הזה ימכור סחורתו, הוא מעוניין שיצא לחוץ לארץ שימכור את זה שם. למה? אם הוא יישאר בארץ הקדוש ברוך הוא ייאלץ לעשות לו נס, ולעשות לאדם הנאנס או שינו מגיע לו, והשטן שמקטרג בשמיים לא מרשה. הרי הקדוש ברוך הוא נתן לשטן כוח, זה כמו סנגור וקטגור. אומר, מה זה, איפה הצדק? אם אתה כבר עושה לרשע הזה נס שימכור את היעלומים, למה לא תעשה לזה ולזה ולזה? מה זה, אפליה? שברוך הוא מעולץ, כאילו ידיו כבולות לכאורה, כן? כי שברוך הוא קבע דינים. אתם יודעים, יש את השאלה המפורסמת הזאת שהרבה חילונים אוהבים לשאול דרך התחכמות, אבל זו שאלה מתוחכמת. אני חושב שהשאלה הזאת יותר מתוחכמת ממה שהם אפילו מבינים, כן? מה הם שואלים? שואלים, בטח שמעתם את זה כבר, אם הקדוש ברוך הוא כל יכול, האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה? זה מה שנקרא אליה וקוץ בה, מה שנקרא באנגלית catch 22. מה הפירוש? מה שאתה אומר אתה אוכל אותה. אם אתה אומר הוא יכול, אומרים הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה, הנה אתה רואה שהוא לא יכול להרים אותה. אם אתה אומר הוא לא יכול לברוא כזו אבן, אז הוא גם לא יכול. מה שלא תענה אותו גוי או אותו חילוני שמנסה לקנטר, כביכול הצליח להתקיל אותך. אז מה התשובה לשאלה הזאת?
במסיבת אל האמונה עונים על זה יפה ממש.
נו, מה התשובה? בוא נשמע.
שאנחנו לא יודעים מה זה שלמות, ובכלל לא יודעים מה זה כל יכול, ומה שהוא חייב בשביל להיות מושלם, שיהיה לו תחום.
יש תשובה הרבה פחות פילוסופית. צריכים להבין, לתת תשובה פילוסופית, צריכים שמעבר השני יהיה אדם שהוא פילוסוף. לצערי הרב, אני עוד לא הכרתי, אפשר על יד אחת לספור כמה פילוסופים פגשתי בהרצאות שלי עד היום. על יד אחת, ב-12 שנה, שאולי 3,000 הרצאות, על יד אחד, אפשר לספור כמה אנשים עם רמה של ויכוח פילוסופי הכרתי. אני זוכר בזמנו, תחילת דרכי, אז היה איזה אחד מפורסם, שהוא באמת ידען, הוא מבין הרבה במדע, אז הוא כל הזמן היה אומר לי, בתחילת הדרך, מה אתה כבר יש לך כל כך הרבה ביטחון ללכת לעשות שיעורים, שקפים והרצאות? אתה צריך עוד להתבשל, מה אתה עושה הרצאות? אז אני הייתי אומר לו, איזה הרצאות אני עושה? אני לומד כמה דברים מסוימים טוב, ואני רק בהם מתבייש, אני לא נכנס לדברים שאני לא מבין בהם. אמר לי, מה אתה עושה אם יקום איזה דוקטור או איזה אינטליגנט או איזה משכיל, ישאל אותך ככה, יתקיל אותך ככה? אז בהתחלה לא היה לי מה לענות לו. אבל אחרי תקופה שהוא היה עדיין מנסה להגיד לי את זה, אמרתי לו, תשמע, אני כבר עשיתי 200 או 300, 400 שיעורים, ועוד לא ראיתי אינטליגנט אחד שיודע על הדברים האלה. אתה יודע מה? אם אחרי כל 100-200 שיעורים יקום לי אחד כזה ויתקע לי את השיעור, דיינו. הולך ומשקיע ולומד. לא שיש לי משהו נגד סתם להשכיל, כן? אבל מה, אני צריך ללמוד את כל תיאוריית האבולוציה של דרווין, וכל המדע של הכוכבים, והמפץ, וכל הדברים, וככה, ואתם יודעים, יש להם כל כך הרבה תיאוריות מטופשות, אני אלך ישקיע חצי מהחיים שלי ללמוד את כל האפיקורסיות שיש בעולם, שמה יקום לי פעם בעשר שנים איזה אחד, חכמולוג? וגם, אם כבר יקרה כזה דבר, תמיד יש דרך לצאת ממנו. שמע, זה לא כרגע קשור לנושא, אני לא רוצה להיכנס לזה, נדבר על זה אחר כך.
ברוך הוא מביא רעיון,
ברוך.
אז יש את כל
התשובה
רגע, אז מה התשובה
שלך? ברור, אוקיי, תשמעו. בחיים האדם צריך לדעת, כל החיים זה הרי מסע ומתן, נכון? מה הפירוש? מסע ומתן זה לאו דווקא רק בביזנס. מסע ומתן פירושו, האדם צריך לשאת ולתת עם עצמו, מה משתלם, מה לא משתלם. כן, לחשב קלה כנגד חמורה. למשל, הרבה פעמים אדם ישקיע דולר וירוויח פני, זה נקרא באנגלית פני וייז דולר פוליש. שמגיע לפני זה הוא גאון, שמגיע לדולרים, טוב, זה היה המשפט ששמעתי לפני 15 שנה. היום כבר אין פני וייז דולר פוליש, היום זה כבר כלום דולר. מה זה דולר בעצמו? זה פני. אז היום צריכים להגיד דולר וייז מיליון דולר פוליש, כן? אבל לא משנה, בכל מקרה, הבנתם את הנקודה או לא? אז מה הנקודה יוצאת פה? יוצאת פה שלפעמים אדם משקיע הון במשהו מסוים שהוא יזדקק לו פעם בעשר שנים, ובדברים שצריך אותם יום יום בקושי נוגע. הצעת מי זה? הצעת היצר הרע, השטן, הגאון, השטן הוותיק, השועל הערמומי, המנוסה מכל אחד. הרי מה אומרים בברכת המזון? נער הייתי גם זקנתי. יש אומרים שמי אומר את זה? המלאך, היצר הרע, שהוא הכי ותיק מכולם, ולא ראיתי וכו'. זאת אומרת, מה נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי? זאת אומרת, הוא צריך להיות מבריאת העולם ועד סופו כדי להגיד כזה משפט. אין הכי נעמי. זה יכול להיות מלאך כלשהו, טוב או רע, זה כרגע לא משנה כל כך, שהוא מתחילתו ועד סופו הוא לא ראה כך וכך וכך. אז אני אומר, הוא כזה מנוסה היצר הרע הזה, כבר ראה הכל. אז מה העצה שלו? כשהוא רואה אדם דבק במטרה, רוצה להתקרב להשם, רוצה לעשות מצוות, רוצה ללכת ללמוד תורה, הוא מסוכן מאוד בשבילו. הוא מאוד מסוכן אחד כזה. מה עושה השטן? מסית אותו למצוות קטנות. תעשייה, לך תעשה ככה, תביא אוכל לישיבה וכו'. אז התשובה היא, אני אתן תשובה הרבה פחות פילוסופית. התשובה היא פשוטה מאוד, וזה אמת לאמיתה, אמת לאמיתה, ועוד אף אחד לא יכול להתווכח איתה. אני מבטיח לכם, תשמעו אותה טוב. תראו, המילה מוגבל, יש שתי דרכים לפרש אותה. יש מוגבל מאונס ויש מוגבל מבחירה. מה ההבדל? אם אדם אומר לי, שמע, אתה יכול לעוף מקומה שמינית וליפול יפה על הרצפה בלי להתרסק? אני אומר, לא, אני לא יודע לעוף, לא יכול לעוף. אני מאוד רוצה לעוף, ודאי, זה נחמד מאוד, אם היינו יכולים לעוף, אין טראפיק, הייתי בא ממונסי לכאן ברבע שעה, הכל היה חיים, החיים היו נראים הרבה יותר קלים לכאורה, כן? אבל אני לא יכול לעוף. אז אם עכשיו יגיד לי אדם, אם לא תעוף מקומה שמינית, אני הורג אותך. במים אחרות, אני צריך להגיד שמע ישראל ולמות, כן? אבל אם אדם אומר לי, אני רוצה שתעמוד 10 שעות בלי לשבת, אז מה, אני יכול, לכאורה אני יכול להגיד לו, לא יכול. הלא יכול הזה הוא לא אמת.
לא רוצה.
אני לא רוצה, קשה לי, יכאב לי הגב, אני לא מעוניין. המילה לא יכול אינה נכונה במקרה הזה. עכשיו שימו לב להבדלים. כשאנחנו באים לדבר על הקדוש ברוך הוא, ואנחנו אומרים, האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה, נכון? אז התשובה היא פשוטה מאוד. הקדוש ברוך הוא יכול להחליט מה שהוא רוצה. אם הוא יחליט עכשיו לברוא כזו אבן שהוא לא יכול להרים אותה, אז עכשיו הוא יברא כזו אבן. עוד שעה הוא יחליט כן להרים את האבן הזאת, אז הוא גם ירים אותה. מחר הוא יחליט שהוא לא יכול להרים אותה, הוא יחליט עוד פעם לא להרים אותה. מה הנקודה? שמעו טוב, אתן לכם משל ומזה תבינו את הכל. אם אני נשיא בית המשפט העליון, חס ושלום, כן? אבל אם אני נשיא בית המשפט העליון, וביקשו ממני השופטים לכתוב הלכה מסוימת בדיני תעבורה, למשל, ראו שיש הרבה תאונות לאחרונה, כן? אז הם לא מבינים שהתאונות זה בגלל חילולי השבת והעבירות, אז הם חושבים שאין כבישים, יש צפיפות, הם כל הזמן מחשבים כמה הצפיפות בישראל לעומת אירופה, למה בישראל יש הרבה יותר תאונות למרות שיש פחות רכבים על הכביש, כל מיני עניינים. הם לעולם לא מודים הרי באמת, או שהם לא יודעים, לא מודעים לאמת, אבל בכל אופן תמיד הם מגיעים למסקנות הטיפשיות והמוטעות שלהם. זה בגלל זה, זה בגלל החום, זה בגלל המכוניות, זה בגלל שאין נתיבים, זה בגלל שהכבישים הם ישנים, אין תאורה, כל פעם משהו חדש, אין תשתית, אין תקציבים וכו' וכו'. הנהגים, אני יודע מה, כל פעם אני שומע איזו שטות חדשה שגורמת לי לגחך. בכל מקרה, מה הנקודה פה? אז הנקודה היא ככה, אם אני נשיא בית המשפט וביקשו ממני לכתוב דין כדי לנסות להתגבר על כמות התאונות, אז אני החלטתי לכתוב חוק. אני לא מוכן שייסעו מעל 80 מייל לשעה. זאת אומרת, החוק המרבי זה 55, נכון? החוק המרבי זה 55. אז אני קובע חוק שמי שייסע מעל 80 מיד הולך לבית סוהר, חוץ מהטיקטים והשלילה וכל זה, מיד עוצרים אותו. כמה? שבוע ימים. בלי עורך דין, בלי משפט, בלי כלום. שבוע, קודם כל שישב בבית סוהר. זאת אומרת, אני רוצה ליצור הרתעה, נכון? אז אני קבעתי את החוק, חתמתי בטבעת המלך ונגמר. אחרי יומיים, את מי מביאים לי לבית משפט? הבן שלי. מה עשה? מה עשית? נסעתי 90 מייל לשעה. מה אני עכשיו אמור לעשות איתו?
לבדל את החוק.
זה בדיוק השאלה על האבן. אם אני שולח אותו לבית סוהר, אומרים תראה איזה שופט רע, רשע, אכזר, מתאכזר לבנו. זה לא ראוי להיות שופט בישראל. הבן שלו הוא לא מרחם, הוא ירחם על אנשים זרים? אין לו מידת הרחמים, כולו מידת הדין. אם אני נותן לו ללכת חופשי, אומרים תראה איזה שופט, לא ישר, לא אגון, איפה ואיפה וכו' וכו'. Whatever you do, you go wrong. זה אותו שאלה עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן תורה, נכון? עצם זה שכוח כל יכול עליון קובע מערכת חוקים לאנשים בשר ודם בעולם חומרי, ממילא הוא קובע שכר ועונש, וממילא הוא אנוס. אם אדם שהוא אוהב מאוד עשה עבירה ברגע של שטות, הוא חייב להניש אותו. חייב להניש אותו, למה? אם הוא לא מעניש אותו, מיד הצד השני אומר איפה הצדק? מה, רק אנחנו נענשים? מה איתו? החילול שבת שלו פחות גרוע מהחילול שבת שלי? אתה לא אמת, אתה כתבת בתורה שאתה אל האמת והצדק, אתה חייב שהתורה תהיה תורת אמת. הרי אם יתגלה שקר בתורה, היא מיד בטלה, היא מעידה שהיא לא מהבורא, כן? כי חס ושלום, אם הבורא לא מדייק בלשונו, אומר ימין ועושה שמאל, איך ניתן לסמוך עליו? איך אני יכול לדעת שמה שהוא אומר לי אמת? אלא ודאי שברגע שהוא בא ומצעיר לך כמעט בכל דף בתורה, אשר לא ייקח שוחד, לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, ואל האמת והצדק, ומשלם לרשע כגמולו, וכל מיני עשרות או מאות משפטים שמדגישות בדיוק מה חומרת הדין, ולא רק בתורה, גם בתורה שבעל פה, גמרא, בנביאים, ובזוהר הקדוש, בקבלה וכו', כל הזמן עומדים על עומק הדין, חומרת הדין, פתאום, אין דין, אין דיין, כל איש הישר בעיניו יעשה, רק השברך הוא ישפוט אותנו לפי צבע העיניים. זה לא עובד ככה. אלא זה ברור. לכן, לפעמים, אדם שהוא מטבעו רע ורשע, שמעם ככה, כשברך הוא לא מת עליו כל כך, אז ממילא אדם כזה שצריך להיענש, פחות בוכים עליו. אבל לפעמים אדם יקר מאוד, איש יקר ועל זכויות ועשה הרבה למען עם ישראל, גם נכשל. אז האם האדם הזה יוצא נקי? ודאי שלא. וזו בדיוק הנקודה, שהקדוש ברוך הוא מעניש אותו עם דמעות. מה הפירוש? אנחנו קוראים בנביא, יש פסוק, בכל צרתם לא צר. שעם ישראל נענש, שצר לעם ישראל, מי בוכה? הקדוש ברוך הוא בוכה יותר, צר לא. מה זה צר לא? הקדוש ברוך הוא, מה הבעיה בשבילו? יעשה הוקוס פוקוס, לא יהיה לו צר. מה הבעיה? מה הוא צריך להצטער? מה, אנחנו סדיסט חס ושלום? איזה אדם נהנה לצער את עצמו? אם האדם לא נהנה לצער את עצמו, קל וחומר הקדוש ברוך הוא, שיעשה הוקוס פוקוס ולא יצטער. מה הבעיה? אין לה, זה לא נכון. הוא מה שנקרא אנס את עצמו, אנוס. מה פירוש אנוס? ברגע שקבעתי שכר ועונש, אני מחויב לזה. לכן שאני מעניש, בין בני רוצה, בין בני לא רוצה, אני חייב. מה זה אתה חייב? אתה מוגבל? כן. בחרתי להיות מוגבל. הבנתם? אותו דבר אדם. ברגע שאתה רושם, אני מתחייב לא לעשות גדר מסביב לבית שלי. הבטחת לשכנים, השכנים פחדו, ראו קצת תנועות חשודות, פחדו שאתה עומד לעשות חומה, זה יהרוס להם את הנוף, באו, צעקו, בחו, לחצו, רימו, כתבת מכתב, אני מתחייב לא לבנות גדר, תירגעו. עכשיו, אני יכול לבנות גדר? יכול. אני אבנה גדר? לא. אם אני אבנה גדר, אני רמאי, שקרן, הבטחתי שלא, חתמתי. אם אני לא אבנה, אני מוגבל. מי בחר להיות מוגבל? אני. מתי? בזמן שחתמתי. אותו דבר. ושהקדוש ברוך הוא חתם על התורה, הוא הגביל את עצמו. לא מכוח זה שהוא היה מוגבל. באותה מידה הוא יכל להפוך את הכל לנקודת ההתחלה ולבטל את הכל, כאילו לא היה. הרי הוא יכול לטייל בזמן, קדימה, אחורה. זה כבר, אני לא רוצה להיכנס יותר לפילוסופיה. תמיד יש משיכה הרי להתפלפל, להתפלסף, אבל הנקודה היא פשוטה. כל המוגבלויות של הקדוש ברוך הוא, הכל נובע מזה שהוא בחר ככה לעשות את העולם.
יש לי שאלה, כן. לגבי מוגבלות ואונס. אם אנחנו מוגבלים, זאת אומרת שאנחנו מוגבלים ביכולת הראייה שלנו, ביכולת הראייה שלנו, אם אנחנו עכשיו מוקרים סיטואציה מסוימת, אנחנו לא יכולים לחזות מהסוף הסיטואציה. לא יכולים לראות את הסוף של
ה... אף פעם לא יכולים לראות.
נכון. זה המוגבלות בעצם שאנחנו חיים אותה. אבל אני קראת באיזשהו מקום, אני לא זוכר בדיוק מה זה היה, אבל ברגע שבן אדם, ככל שמתחזק יותר, היכולת לראות, היכולת להבחין, להרגיש את השכנה, את הקדוש ברוך הוא, היא הרבה יותר, היא הרבה יותר.
את קצת הרבבת בין שתי עניינים. יש עניין, יש עניין של קדושה וקרבה להשם, זה מה שנקרא...
בא לי די ביטוי, סליחה, אולי לא יודעת את זה נכון. אם עכשיו אני קוראת חומר מסוים, אני לא אבין אותו. ברגע שאני אתחזק יותר, אני כן אבין אותו, כי זה יותר מדבר עליי, אני יותר...
ואז מה? ואז מה?
ואז זה פחות משפיע.
סלט. חלקי את זה לשתי קטגוריות. לא, את מבינה מה? את שואלת שתי שאלות מעורבבות, אני צריך לדעת מה את מתכוונת. מה, אנחנו מוגבלים בהבנה שלנו עד איפה המעשה שלנו הולך? מה השאלה?
לא רק במעשים,
אבל כל מיני דברים. בסדר, נו, אז אנחנו מוגבלים. ואז מה?
ואז מה? ברגע שאנחנו משתחררים יותר מבחינה נפשית, משתחררים יותר מבחינת
העבודה. כמה שאנחנו יותר משכילים, יש לנו יותר יכולת להבין באופן תיאורטי שהמעשה הזה הרבה יותר חמור ממה שחשבנו לפני שנה. למשל, אדם שהחזיר יהודי בשאלה לא עלינו, שכנע אותו לעזוב את הישיבה, והאדם הזה נהיה חילוני. אז אדם שהוא קל דעת, בור ועם הארץ, אז הוא מבין שהמעשה שלו מסתכם בזה שפלוני אלמוני כבר לא דתי יותר. זהו, זה ההבנה שלו. אדם שהוא מבין יותר קצת לעומק של הקדוש ברוך הוא, של התורה, איך זה מתגלגל ככדור שלג, הוא בעצם מבין שלפי התורה הוא הרג חצי עולם. למה? כמו המקרה של קין והבל, שכתוב שקין רצח את הבל, הקדוש ברוך הוא אמר לו, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. שואלים המפרשים, למה דמי? בלשון רבים, למה לא דם? אומרים המפרשים, כיוון שהקדוש ברוך הוא דייקן בלשונו, דמי הכוונה הוא ובניו ונכדיו ונינה וכל הדורות עד סוף העולם הרקת. זה במוות פיזי, מנעת מהם לבוא לעולם. זאת אומרת, יש פחות אנשים בראש הפירמידה ומילא הפירמידה גודלת יותר לאט, אבל יש בעיות הרבה יותר קשות מפיזי. זאת אומרת שהורגים אדם מבחינה רוחנית. עכשיו, אדם שהוא לא מחובר לקדוש ברוך הוא, במפורש כתוב שהקדוש ברוך הוא קורא לו מת. זה אחד הראיות שאני משתמש בהרצאות שלי, שאני מתעסק עם חילונים, אז הרבה פעמים אני רוצה להוכיח להם כמה חמור מצבם, ואני צריך לדבר עם קבלות, לא סתם על השערות. אז קודם כל אני, השיטה שלי היא פשוטה וברורה, אני קודם כל מוכיח מבחינה מדעית, כמו שכבר ראיתם בעבר, בלי שום צל של ספק, אני מוכיח להם מאלף עטב שהתורה היא אינה יכולה להיות אנושית, היא אך ורק נכתבה על ידי כוח עליון, והם מודים בזה, כי הדברים שכתובים בתורה ממילא מוכיחים בעד עצמם. אחר כך השלב הבא, להבין שמטרת התורה לעם ישראל, בכלל לכל האנושות, מטרת התורה מהו? ספר הוראות, תורה מלשון הוראה, נכון? אוקיי. אחר כך הדבר השלישי, ברגע שאנשים מבינים שעכשיו התורה היא מופנית אליהם, זאת אומרת בלשון ספר הוראות, הם צריכים להיענות להוראות של היצרן, כן, מי שיצר אותי נתן לי הוראות. אז אחר כך הם מתחילים לקרוא בתורה ולהתחיל להבין שהחיים זה לא הפקרות, שאומנם לא כלפי חוץ לא רואים בדיוק את הניהול של השם בבריאה, כיוון שכתוב בתורה אסתר אסתיר פניי, הכל זה באסתר, והסיבה שהכל מוסתר ומבולבל כדי לא לבטל את הבחירה החופשית. כיוון שאם הכל היה, אמרתי לכם פעם, אם הכל היה בדוק ומנושא על המקום, כלומר מי שרצח מיד הורגים אותו, מי שגנב מיד גונבים לו כפליים, מי שחילל שבת מיד מתפוצץ, מי שעיקה מישהו מיד מקים אותו, אז ודאי כולם היו צדיקים, אף אחד מהפחד לא היה עושה כלום. ואם כל מי שהיה עושה פעולה חיובית מיד היה מקבל שכר על המקום, כולם היו מתעסקים רק בחיובי, לא היה רוע, לא היה בחירה, לא הייתה שום התנגדות, הכל היה ברור, וממילא הכל היה מתקלקל. למה הכל היה מתקלקל? כי למה, בשביל מה הקדוש ברוך הוא צריך לברוא את העולם אם זה ככה? כולם רובוטים, כולם הולכים אחרי ההנאות ופוחדים מהעונשים, כולם מתנהגים כרובוטים מאולצים, אז על מה מגיע להם שכר? שכר מגיע לאדם שמתנגד ליצרים שלו, נלחם ביצרים שלו, נלחם בתאוות שלו, בכל זה, ועושה את מה שהתורה אומרת לו לעשות, למרות שהוא היה חפץ לעשות את הפוך. ואלה, אחד כזה מגיע לו שכר. רצה לעשות ימין, התורה אמרה לא, הלך שמאלה, הלך שמאלה, למרות שזה כואב, למרות שזה לא נוח לפעמים, צריך הרבה יותר להשקיע, לא רואים בדיוק לאן הדרך מוליכה בינתיים, פשוט מצייתים להוראות. ומילא הבן אדם הזה מגיע לו שכר, אבל אדם שעשה רק מה שנוח, השקעתי פה 100, קיבלתי 200, בטח שאני אשקיע תמיד, כל פעם שאני משקיע אני מקבל כפליים, מי לא ישקיע? כולם ישקיעו, כן? אז זה השלב השני. השלב השני להוכיח שהתורה היא ספר הוראות איך לחיות. שלב שלישי, שאדם צריך להבין שיש בחירה חופשית ויש שכר ועונש, שזה לא פיקניק, מה שתעשה טוב תקבל שכרך בעולם הבא, מה שתעשה רע תענש קשות. אחרי שיש את כל זה, אז כל מה שנשאר זה לקרוא את ספר דברים וכמה קטעים מהנביאים.
אז מה שאתה רשת לנו, מוגבלות, מוגבלות ואונס בעולם הפיזי ובחירה חופשית בעולם הרוחני?
לא, יש לנו בחירה חופשית גם בעולם הפיזי. למשל, יש לי עכשיו בחירה אם לעשות עבירה פיזית כגון ללכת לחוף הים, יש לי בחירה פיזית ללכת לאכול חזיר, שניהם פיזי, ללכת לפה לבשל חזיר ולאכול, ללכת לפה. כמובן ההשלכות של זה הן רוחניות, אבל כל צעד וכל כיוון שאדם הולך זה בבחירתו, כן? אז עכשיו תקשיבו טוב רק למסקנה ביניים, מה שהתחלתי לומר. אחרי שהאדם מבין התורה מהשם, יש בורא לעולם, התורה ממנו, התורה היא ספר הוראות, יש בחירה חופשית, יש שכר ועונש. מה השלב האחרון והמכריע? ללמוד היטב מה אותו בורא רוצה ממני, מה ההוראות שאני אמור לעבור, לעשות אותם. זאת אומרת, אני מחויב בזה. עכשיו, הדרך הכי מהירה ללמוד באופן שטחי כמובן מה באמת הוא רוצה ממני, מיד לקרוא שעה שעתיים את ספר דברים. שם כתובים הרבה עזרות, הרבה מצוות, אבל הרבה עזרות שמתחילים להבין מה גדלותו של הקדוש ברוך הוא. הרבה מעזרות שם והרבה מהבטחות על שכר מדברות שהשכר הוא באמת רק לעולם הבא, לא בעולם הזה. שכתוב למשל, מנסה השם אתכם לראות אשכם אוהבים את השם. הכל ניסיון, אז אתה מבין שהחיים הם ניסיון. הנה פסוק מפורש, השם מנסה אותנו. איפה? הוא כותב, אני לוקח אתכם 40 שנה במדבר, מתעתע בכם, גשם, שמש, עקרבים, נחשים, בורות, מצרים, זה, אין מים, יש מים, יש בשר, אין בשר, כל זה מה? ניסיון, כתוב מפורש בתורה. או, אז אתה רואה שהקדוש ברוך הוא נותן לך קשיים כחלק מהניסיון. מה מטרת הקשיים? שתתגבר עליהם. מה המטרה שתתגבר עליהם? כדי שתקבל שכר וחוזר חלילה כל רגע ורגע. ואם לא תתגבר, אתה מקבל עונש. למה יש עונש? העונש מטרתו להתנקם מך, או העונש מטרתו לדרבן אותך? התשובה היא, העונש מטרתו לדרבן אותך, לא להתנקם בך. אף על פי שבאמת בעולם הבא יש שתי סוגי עונשים. יש עונשים שזה ניקיון רוחני כגון גיהנום, ויש עונשים שזה נקמה ותו לא, זהו, נקמה בלבד, שלא מועילה לרשע כלום. כלומר, אחד הדברים שאני אוהב להראות, לצערי, אני שונא להראות, אבל אין ברירה, זה פסוק שכתוב ככה, תשמעו טוב, זה ממש מזעזע. כתוב, חי השם, כל פעם שכתוב חי השם, תראו שהקדוש ברוך הוא נשבע בשמו. כי לא אחפוץ במות המת, אני לא חפץ להמית את המת, כי אם בשובו מדרכו הרעה וחי. כל מה שאני באמת רוצה זה לא להמית את המת, אלא מה אני מעוניין? שישוב מדרכו הרעה, פירוש יחזור בתשובה, כמו שכתוב בספר דברים, בצר לך ומצאוך כל הצרות האלה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. נכון? פסוק מפורש, יהיה לך צרות ומכות ובעיות ושואות ופרעות ופלסטינאים וחמאס ונאצים ורומאים, כל מה שהיה לאורך ההיסטוריה. המטרה של זה, התורה אומרת, הוא מצאוך כל הצרות האלה, א', ב', ג' וכן הלאה. מה המטרה? תשוב בתשובה. ושבת, לא מלשון שהרבה חושבים שהמילה לחזור בתשובה פירושו לקבל תשובות על השאלות. זה גם כדרך אגב נכון, זה לא המוקד, לא על זה מתמקדים. לחזור בתשובה פירושו לשוב, תשובה מלשון שיבה, כמו שמשיב לך, תשובה, לכן קוראים לזה תשובה, שאלה תשובה. פירוש לשוב מדרכו הרעה, אתה בכיוון רע, אתה מסתובב וחוזר לכיוון הנגדי, או קופץ לכיוון הנגדי, או יוצא מהמסלול הזה. זה פירושו, ושבת עד השם אלוקיך, פירוש עד המצוות, אתה לא יכול לעוף לשמיים, כן? מה פירוש ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו, ככה כתוב. מה ההמשך של הפסוק? אחרי שתשמע בקולו, ושב השם אלוקיך את שבותיך וריחמך וכו' וכו'. הקדוש ברוך הוא יבטל את כל הגזרות מעליך. אז אנחנו רואים שפירוש המילה לשוב זה לחזור בתשובה, כאן להפסיק לעשות עבירות. אז תראו מה כתוב, חי השם כי לא אחפוץ במות המת, כי אם ושובו מדרכו הרעה וחי. שאלה ראשונה שצריכים לשאול את עצמנו, ממתי אפשר להרוג מת? מה זה לא אחפוץ? לא אחפוץ זה אני לא חפץ, אני לא מעוניין. לא אחפוץ במות המת. לא, אני לא חפץ להמית את המת. כל מה שכתוב בתורה, מחלל שבת מות יומת ונכרתה נפש האם ישראל, זה עונש לאדם שלא שומר את האות. אותי וני וביניכם נאמר על השבת, נכון? אז אדם שלא שומר שבת, מה עונשו? מות יומת, מות בעולם הזה, יומת בעולם הנצח, ונכרתה נפש האם ישראל, הקדוש ברוך הוא קוראת את נשמתו מעם ישראל. זה מה שכתוב 12 פעמים בתורה. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא בא ומוסיף הערה על זה. תדע שכל המקומות בתורה שכתבתי מות יומת, מות יומת, מות יומת, מות יומת הנואף, מות יומת הנואפת וכו' וכו', באמת המטרה לא הייתה נקמה. זה לא הייתה המטרה. אצל בני אדם מה שמעניין אותם זה רק הנקמה. כשאדם רוצה להתנקם בפושע שהזיק לו, הוא לא רואה לנגד עיניו חובה מוסרית לחנך את הפושע, הוא רק רוצה להתנקם בו, לראות שרע לו ולהירגע, להרגיע את המידות הרעות שלו. זו החברה שלנו היום. לכן אמרתי לכם כבר פעם, החברה הטיפשית שאנחנו חיים בתוכה המציאה אמות מוסר מקולקלות שלא עין ואוזן לא ראו ולא שמעו אי פעם. כלומר, היום יש פושעים גדולים בציבור שסוגרים להם את התיקים ולא מובילים אותם לדין. מה התירוץ? חוסר עניין בציבור. האנשים האלה לא חשובים, הציבור לא מעוניין אם נרשיע אותם או לא. אז לציבור אין הנאה, אין לציבור הנאה לראות אותם שוקעים ומתים. לכן למה נבזבז עליהם חוקרים, כסף? סוגרים את התיק. אבל יש איזה חרדי, זה תיק עסיסי, זה עניין רציני לציבור. לכן על אריה דרי שמו 200 חוקרים, השקיעו עליו מיליארדים בשקלים, שנים של חקירות בשביל לתפוס אותו גונב, אני יודע, כך וכך כסף, בזמן שהם גונבים פי אלף כל דקה ודקה, כן? הנחה והם צודקים, אף אחד לא יודע, רק השבחו יודע, ההוכחות שלהם, אף אחד מהם לא קבילות בבית דין, לכן עד לרגע זה הוא בחזקת נקי מן הדין 100%, כן? אבל אני לא מעניין אותי כל כך הפוליטיקה, אני רק סתם נותן לכם דוגמה, איך יש איפה ואיפה, למה האדם הזה הוא ממש כותרות צבעוניות, כן? למשל, אם עכשיו איזה אמא אחת ראו אותה באיזה חנות סותרת לבנה, אף אחד לא יכתוב על זה בעיתון, נכון? אבל אם חיים יבין למשל, תפסו אותו בסופרמרקט מכניס סטירה לילד שלו, יומיים לא יפסיקו לדבר על זה. למה? כל מבוסס על רוע. רוע שמח לעידו של חברו, זאת אומרת, הוא שוקע, אני נהנה, האוטו של הוא נשרט, טוב לי, הוא הפסיד את כספו, יופי, לא רק אני בבוץ. זה מה שהחברה אומרת, שרת רבים חצי נחמה. כל זה נובע מרוע, מגאווה, מכבוד, מקנאה, מצרות עין, מרוע, נכון? אבל האנשים של התורה חס ושלום אינם כך. אין הקדוש ברוך הוא חפץ להתנקם באדם כדי לראות אותו סובל, כי הרי נאמר בכל צר הטעם לא צר, שצר לך להשם צר, שעם ישראל סובל, הקדוש ברוך הוא בוכה, הקדוש ברוך הוא החריב את ביתו, בית המקדש, בגלל העבירות שלנו. אז אתה רואה, הקדוש ברוך הוא כביכול מעניש את עצמו עלינו. אז מה אתה רואה? אז מה מטרת העונשים? מה זה גיהנום? מה זה מכבסה? כל מה שאנחנו שומעים ומכירים, שכיוון שיש בחירה חופשית ויש חוקים ויש שכר ועונש, וזה חלק, זה החלק העיקרי בכל הבריאה, אי אפשר להתעלם מזה מתי שרוצים, זה חוקים. לכן שאדם נענש, אין לקדוש ברוך הוא ברירה, זה כמו מחשב, אין מה לעשות, זה עובד, זה חייב לעבוד ככה. באותה מידה הרחמנות של הקדוש ברוך הוא נתן לנו מין אוקוס פוקוסים כאלה לצאת מהעונש ברגע, תשובה לפני הגזרה. אדם נגזר עליו למות מחר, היום הוא נתן צדקה למשל, תשובה, צדקה, מעבירים את רוע הגזרה, נכון? או שעשה תשובה אמיתית, אתמול בתפילה התפלל, ביקש סליחה, התחנן, בכה, על המקום הכל התהפך. לעומת זאת הוא יפקה עד מחר בבית משפט בירושלים, שם הוא יפקה ויביע חרטה, במקרה הטוב יורידו לו איזה 1% מהעונש, 5% מהעונש, יגידו, מבינים אותך, מצטערים בשבילך. חוקים זה חוקים, הקדוש ברוך הוא נתן פתח מילות. אבל אם האדם יתעלם, אם אדם מתעלם, סופו מגיע. בכל אופן, הנקודה, רק לסיכום הנקודה הזאת, הקדוש ברוך הוא אומר, לא אחפוץ במות המת. הוא כבר מת. מה זה הוא מת? כל אדם שלא מקושר להשם ולתורה, הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו קורא לו מת. יש בושה, יש עונש יותר גדול מזה שהבורא שלך קורא לך מת? הרי מה היית מוכן לתת כדי שבבית חולים לא ירשמו עליך מחר שאתה מת? אם היו מביאים לך איזה כוסית של איזה תרופה שעולה מיליונים, ונאמר לקח לך 70 שנה לחסוך את המיליונים האלה, ואומרים לך, תשמע, אתה אמור למות מחר, אתה רק בן 70, אם תשתה מהכוס הזה תחי עוד 3 שנים, אתה מוכן בשביל עוד 3 שנים של חיים לתת מיליונים? אף על פי שלהרוויח את המיליונים האלה לקח לך 50 שנה, של יום ולילה, של עבודה, של ויתור על כל מיני תענוגות, ויתור על טיולים, לקום כל יום בבוקר, לרוץ, רכבות, טראפיק, עצבים, טלפונים, פגישות, ויכוחים, בתי משפט, מריבות, מה לא? כדי לחסוך את זה, 50 שנה, בסוף אומרים לך, שמע, ניתן לך עוד שבוע חיים. אתה מוכן לתת את הכל כדי לחיות עוד שבוע, אז מה? אתה רואה שכל החיים שלך זה שקר. הייתה כבר, זה ידוע, הייתה איזו לוויה פעם. סיפור ידוע. אז ביקשו מאיזה רב שהיה שם, שמכיר את הנפטר, להספיד אותו. אמרו לו, רבנו, כבודו, אתה רב פה, אתה מכיר אותו. היינו פה בקהילה, באים לפעמים, פעם בחמש שנים ביקרנו את הכנסת. אז אולי כבוד הרב יגיד הספד, יש עניין להגיד על המתים הספד. מה הסיבה שאומרים עליהם הספד? הרבה חושבים כדי לעורר את הטוב שלהם כלפי שמיים. האמת היא, זה חס ושלום גובל בכפירה לחשוב ככה. מה, השבח הוא עיוור? לא יודע מה הטוב והרע שהם עשו. אלא הסיבה האמיתית שיש כאן כבוד המת, שהמת יש לו נחמה גדולה בפטירתו מן הגוף. בזמן שהנשמה יוצאת מהגוף, הוא הרי בדקות, בשעות הראשונות עדיין מרחף מעל הגופה, והוא רואה מי מצטער עליו באמת ומי לא. וברגע שהוא רואה שהרבה בוכים עליו ומצטערים ומזכירים את הטוב שעשה, יש לו בזה נחמה גדולה, והנשמה יוצאת מהעולם הזה עם פחות צער. זה ממש חסד, חסד עם המתים. כמו שיש חסד עם העניים, יש חסד לאלמנות, יש חסד ליתומים. גם המת במקרה כזה צריך שירחמו עליו, צריך שיעשו לו קצת הרגשה יותר טובה. זה כל הסיבה, לכן צריך להגיד הספד. אבל יש איסור חמור לא לשקר בהספד, לא להוסיף ולא להגזים. למשל, אם יודעים שהאדם הזה היה קמצן ולא נותן צדקות, חננים אליו, באים, יתומים, אלמנות, בוכים, אתה מיליונר, תן קצת, תעזור למסכנים. מה אתה זה? נותן דולר, נותן קווטר, תבוא מחר, תבוא עוד שבוע, תתקשר אליי שנה הבאה. כן? לא חסרים כאלה. אסור לעמוד בלוויה שלו להגיד, פלוני אלמוני היה נדיב, כמה הוא עזר לנו בבית הכנסת. אסור, הקדוש ברוך הוא נפרע מאלה שמשקרים בהספדים. בכלל זה לא מומלץ להספיד. למה? אף אחד לא מכיר אף אדם לעומק. אף אחד לא מכיר אף אדם. אפילו את אשתך קשה לך להכיר 100%. אתה לא יכול לדעת. אדם לא יכול ב-100% לדעת מה עובר לבן אדם שני בראש. במיוחד שהעולם הזה יש בו הרבה בלוף והרבה שקר והרבה עמדת פנים. אנשים עושים מצגות וכו' וכו', לצערנו הרב. לכן אדם לא יכול, למשל, אם היום לוקחים אדם, אומרים לו, אתה יכול להישבע שיש מישהו בעולם שאתה יכול לדעת עליו הכל? תשבע בספר תורה, מותר יהיה מן הדין להישבע? אסור. למה? אתה יכול לדעת את הסודות של ההוא, את הסודות של ההוא, את הסודות של הבן שלך, אתה לא יודע. אף אחד אתה לא יכול לדעת. זה מה שהיה עם שמואל, שבא להמליך את דוד המלך. הוא בא לישי, אומר, איפה הבנים שלך? העמיד לו את כולם עומדים ככה בשורה, חסונים, יפים, חכמים. הקרן עם השמן שאמור היה למשוך אותו, לשפוך על ראשו שמן, לא יצא שמן באף אחד מהראשים. אומר לו, חייב להיות לך עוד בן, הקדוש ברוך הוא שלח אותי לפה, הוא יודע מה הוא עושה. אומר לו, לא, תשמע, הוא קצת היה מחביא את דוד, היה לו ככה חששות לגביו. אז הוא אמר, לא, מה, זה הילדים שלי, זה... אתה באת להמליך מלך, זה חייב להיות אחד מאלה, הוא אומר לו. אומר לו, תשמע, השמן לא יורדת, זה יש, חייב להיות עוד מישהו. כן, כן, בסוף הוא הודה, כן, יש לי איזה בן, הוא רואה צאן, הוא ככה מסתובב בערים, מה? תביאו, תביאו אותו מהר. איכשהו הגיע, השמן קפצה לפתח הדלת על ראשו, לפני שהוא שפך בכלל, נגד חוקי הגרביטציה, נגד כוח המשיכה. הוא מחזיק, דמיינו רגע, הוא מחזיק בקבוק. מה אומר הנביא שמואל? קראו בשמואל את הסיפור. השמן עפה כלפי מעלה, נגד חוקי הגרביטציה על ראשו, ככה בקשת. לא היה צריך לשפוך בכלל. אז הקדוש ברוך הוא אמר, למה אני מספר את הסיפור הזה? מה הקשר לכאורה? שהקדוש ברוך הוא אמר לו משפט מעניין מאוד, וזה פשוט וברור. האדם רואה אל העיניים, והשם רואה אל הלב, אל הלבב. זה מה שכתוב, חוקר כליות ולב. מה זה חוקר כליות ולב? במבט אחד, יגיד לך את כל הפעילות של הלב שלך, כל ההתכווצויות שלו, כמה פעמים בדקה, כל החיים, כמה הכבד, הגוונים, הכליות, מה היה לך, מה אין לך, זה חולה וחולה וחולה. רק הקדוש ברוך הוא יודע את זה, נכון? אפילו תגיד MRI, כמה הם יכולים להגיד? מה שהיה היום, אתמול, זהו. זה ברוך הוא יכול להגיד על כל בריאה ובריאה, כל יתוש שאף מי ומה ומבפנים, זה מה שנקרא חוקר כללות ולב. לכן הקדוש ברוך הוא אמר לו לנביא, לא היה מדובר באחד משוק הכרמל פה, מדובר פה על שמואל הנביא שעליו נאמר משה ואהרון ביחד שקולים כשמואל, מרוב שהוא היה גדול, כן? עליו נאמר, תראה, הוא רואה את הרעים, הוא התפעל מהמראה החיצוני שלהם, כן? ומה יצא? זה לא היה הם. אותו דבר כאן, הקדוש ברוך הוא חוקר כליות ולב, לכן הקדוש ברוך הוא שנותן לאדם, נותן לו לפי גמולו, זה מה שנקרא, הקדוש ברוך הוא בא וקורא לך מת, לא חפץ להמית את המת, אתה רואה שאתה מת, איך אתה יכול לחיות עוד רגע אחד בשקר שלך? איך? זה הנקודה. תראו, יש כמה נקודות להתקרב לקדוש ברוך הוא. כמובן הדרך המקובלת ללמוד כל יום מוסר, כשאדם לומד כל יום חצי שעה שעה מוסר במסגרת הלימוד שלו, אפילו בנות, בין והוא רוצה בין והוא לא רוצה, בין והוא נשמה קדושה בין והוא נשמה פחות קדושה יותר מן הפסולת, המוסר זה אנטיביוטיקה לפצע, אין תרופה יותר טובה מזה. זה בדוק, זה ברור, כולכם יכולות להעיד שהחשק שלכם לקיים מצוות לפני ההרצאה ולעומת ההרצאה, כל הרצאת מוסר ששמעתם בחיים, במיוחד אלה שמדברות קצת יותר לעניינים האלה של יום הדין ודין, עולה פלאים. אם אפשר לחבר אדם ככה, אם היה כזו איזו מכונה שיכולה להראות על מידת ההתלהבות של האדם, כמו שיש, איך קוראים לזה, ליי דיטקטר, נכון? שאומר אם אתה משקר או לא לפי ההתרגשות שלך, לפי פעימות הלב, אז פוליגרף, אז אם היה נאמר, יש, מסתם יש מכשיר שיכול להראות את ההתרגשות ואת ההתלהבות, אבל אם היה לנו כזה מכשיר ונאמר היית מחבר אותו לפני הרצאה, היית רואה 20, נגמרה הרצאה, אתה קם כולך אש. נאמר, דוגמה, אם בא, אני זוכר פעם נתתי דרשה בקווינס באיזה מקום, והיה שם ממש מעניין, מחזה מדהים שלמדתי ממנו לקח. זאת אומרת, ידעתי עליו, אבל סוף סוף ראיתי אותו איך הוא מתבצע במציאות. אני באתי לשם באותו יום לדבר על א', פתאום איכשהו מישהו הסיט אותי כבר בדקה הראשונה לדבר, ושאל אותי על מעשרות ועל ענייני צדקה, ואני כהרגלי לפעמים ככה נכנס לאיזה עניין וזה מתפתח ומוסיף עוד דין ועוד דין. אני איזה רבע שעה 20 דקות מדבר חזק על העניין הזה שהאדם אסור לו להחזיק בידיו כסף שהוא לא שלו, דהיינו מעשרות, כי השם שלח לך סכום מסוים, הוא הוסיף לך תוספת של 10% שהיא לא שלך. צריכים להבדיל מה ההבדל בין מעשר לצדקה. צדקה אתה נותן משלך, מעשר זה בכלל אף פעם לא היה שלך. הקדוש ברוך הוא נתן לך $1,000,000 השנה, תדע ש-100,000 או 90,000, 10% מתוך זה מלכתחילה לא שלך, הוסיפו לך למשכורת כדי לתת את זה לאחרים. למה הדבר דומה? שאתה עובד בחברה מסוימת ובסוף השעה רוצים לתת לך את המשכורת, אומר לך תעשה לי טובה על הדרך, יש אדם פה בפינה, לך תן לו $100, הנה 1,000 שלך, תקח את $100 בשביל משה, לך תן לו את זה. אתה לוקח את זה לעצמך, אחר כך בא אליך משה, דופק לך בדלת, שמע, תעזור לי, צריכים להביא לי $100 ואין לי, תעזור לי, אתה נותן לו $100, $10. אתה אומר לו, הנה, אני עושה לך טובה, כך. לא, מה, זה לא מספיק, תן קצת יותר, תרחם עליי, הכנסת קלה, משהו, לך, חצוף, צא מפה. אם היינו אנחנו שופטים בכזה מקרה, היינו מחמירים עם אותו גנב במלוא חומרת הדין, נכון? מה אתה לוקח כסף שלו שלך? מעשר מלכתחילה אסור לך. אתה רואה בשדות, חקלאים, כל שיבולת ראשונה ושנייה שנופלת, הקדוש ברוך הוא אמר לך, זה לא שלך, אסור לך, זה משמיים נגזר, זה לעניים. מעל 3, סימן שזה לא של העניים, זה שלך, זה נפילה, נפילה אקראית. מה שנפל אחד מכל חבילה שאספת, או 2, אסור לך להרים מהרצפה. בסוף היום שליקטתם את האומרים, המסת את זה על העגלה עם החמור, כל הבודדים שנפלו בכל פעם שהרמת, אחד פה, שתיים שם, אחד פה, שתיים שם, נאמר נפלו כמה מאות, איך שאתה יוצא, העניים עומדים על פתח הדלת, נכנסים, אוספים, ויש להם לחם למחר. אז אתה רואה שיש דברים שלכאורה הם שלך, אתה גידלת, אתה השקעת, והם לא שלך. שבח הוא מפקיע את זה ממך, אומר לך אל תיגע, זה לא שלך, אסור לך לגעת. אחד מהם זה המעשרות. ולעומת זאת יש לפעמים הפוך, בתורה כתוב הבאתי אתכם לארץ, ארץ מלאת כל טוב וכו' וכו', ושם מה יש? בתים אשר לא אתה בנית, ובארות אשר לא אתה חצבת, וכרמים אשר לא אתה נתת. כן, אתם זוכרים את זה, לא? ומה המסקנה הסופית שם? ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. מה הפירוש? בתים הבאתי לך על מגש, לא בנית, 30 שנה היום לוקח לעבוד של בית ממוצע, בין בזה בארץ בין בזה באמריקה. תארו לכם איזה יופי, עם שבא מעבדות, השתחררו מהכלא, מיליונים, מביאים אותם לזה ארץ, כל אחד מקבל בית, נחלה, מקום, בתים מוכנים של הכנענים, על מגש, הכל. אז אתם רואים שכש בחור רוצה הוא נותן גם בלי להתאמץ. צריכים היום 30 שנה לעבוד בגלל שאנחנו לא ראויים. אם היינו מראים לקדוש ברוך הוא שאנחנו רוצים לעשות מצוות ותורה ויראת שמיים, הכל היה מסתדר, שנאמר מלאכת צדיקים נעשית בידי אחרים. זה שאנחנו צריכים בעצמנו לעשות, זה מראה עלינו וזה אומר דרשנו שאנחנו לא בסדר. זה אחד מהעבירות שלנו, זה אחד מהעוונות של הדור, ולכן קשה בשידוכים, לכן קשה בעסקים, קשה בשלום בית, קשה בחינוך ילדים. בכל מה שאנחנו נגועים אנחנו נענשים. אנחנו נגועים באמונה, קשה לנו בפרנסה בגלל זה. אין לנו ביטחון, אנחנו סובלים, כל הזמן מלאים בדאגות. אנחנו בעצמנו לא מחונכים, קשה לנו לחנך את הילדים. אנחנו עצלנים, מי שמתעסק איתנו גם עצלן. אנחנו רמאים, מרמים אותנו כל הזמן. אנחנו מתנהגים יפה לאישה, אז גם אלינו מתנהגים לה, וכן על זה הדרך, הכל מילה כנגד מילה. צוחקים על אחרים, צוחקים גם עלינו. זה מזכיר לי סיפור שהיה כשהייתי נער בארץ. אז לאבא שלי היה איזה ידיד שהיה לו בן, מה שנקרא, מין מצא את מינו, התפוח לא נפל רחוק מהעץ. האבא הזה והבן הייתה להם תכונה רעה מאוד. מה היא? לצחוק על אנשים, זה היה התענוג שלהם. זה בכלל נורמה מקובלת מאוד לצערנו היום בארץ, לעשות כל מיני שעשוונים, לתפוס קורבן תורן, לשפוך את דמו עד שיבוא תורך. גם יום אחד הרי גם יגיעו אליך, כן? אבל אתה יוצאת את המערכת, אל תדאג, גם אליך יגיעו. אבל כרגע זה לא אני, אז בוא נהנה, ככה זה עובד, כן? פעם דיברתי עם איזה אחד לפני הרבה שנים שהוא בעצמו קומידיאן. אמרתי לו, בוא נה, אתה הגזמת, צחקת על ההוא וזה. הוא אומר לי, מה אתה מדבר? הוא בא אליי לפני הערב, התחנן אליי, אני בא לשבת בהתחלה שתתחיל איתי. זאת אומרת, אנשים כבר מרוב הטמטום הגיעו למצב של, איך קוראים לזה? מזוכיסטים כבר. הוא כבר בא יושב קדימה כדי, הוא רוצה להתפרסם. יושב בסוף, לא ידברו איתו, אף אחד לא יכיר אותו, עדיף שיצחקו על האף שלו ועל הבזילה שלו ועל הקרש שלו, העיקר שיהיה מפורסם.
זה אסור?
בטח שזה אסור, אבל אני אומר, הטיפש הזה שבא, כבר תארו לכם איזה דרגה הוא ידרדר, שהוא יושב בהתחלה כשיצחק עליו לעיני כולם. עד איפה הגענו? בכל אופן, אז היה לאבא שלי את הידיד הזה, פעם בכמה שבועות היינו רואים אותו. הבן שלו יום אחד היה בחתונה, שבו כולם בשולחן, אתם יודעים איך זה בארץ, משתה כיד המלך וכולם שמחים ביין, ופתאום הבחורצ'יק הזה, עכשיו מה קרה? משהו מעניין קרה. אני למדתי מזה מוסר השכל גדול מאוד על החיים, איך עובד המידה כנגד מידה. אז הבחורצ'יק הזה ואבא שלו ישבו בשולחן, והיה שם עוד ליצן שבכל פעם שהם היו מתחברים, זה פצצת אטום בכלל, זה מסכן מי שנקרא בדרכם. וישבו החבר'ה האלה שלושתם וצוחקים על ההוא ועל ההיא ועל ההוא ועל... פתאום אבא שלי מספר, היה כאן קטע הקדוש ברוך הוא גלגל איזה צורה נפלאה. בא הבחורצ'יק הצעיר, רץ אל השני, לא לאבא שלו, אומר לו, דני, יש לי בשבילך פרצוף שאם אתה רואה אותו אתה שנה צוחק. אומר לו, אם תראה איזה פוזל קרח ככה, פרצוף עקום כזה, אתה לא תאמין. בוא מהר. הוא רץ, הוא ככה רץ, לוקח אותו בסיבוב באולם, מראה לו את הבן אדם, אומר לו, טיפש, זה אבא שלי. מה השם גלגל מתוך 600 איש היו בעולם, על מי הוא התביית? על אבא שלו, כדי להראות להוא, תרגיש מה האחרים מרגישים ממך. עכשיו, אם אדם הוא פיקח, יש בו עירת שמיים, הוא מיד מכיר בחטא, תהיתי, השם עשה לי כזה דבר, איזה בושה.
אבל אם זה בחוש הומור,
אין חוש הומור בדברים האלה. חוש הומור שפוגע באנשים אינו חוש הומור. וגם אלה שמחייכים למצלמה ואומרים, מה דעתך שצוחקים עליך? למה לא? מה יש? תאמינו לי, חברו אותו ל-Lie Detector, תראו מה עובר לו בלב בזמן שכל האומה צוחקים עליו. אין כזה דבר. אתם מכירים מישהו שנהנה שצוחקים עליו? אין כזה דבר. אין. אלא אם כן הוא הגיע לרמה של הרמב״ם או רבי שמעון בר יוחאי, אז הם באמת לא אכפת להם שיצחקו עליהם, כן? אדרבה, יש בספרי חסידים, הם היו הולכים בכוונה להתבזות. זה היה חלק מהעבודה במלחמה עם היצר הרע. היו עושים, כן, היו עושים את זה בכוונה, לא יודע, ככה, איזה שיטה של איזה סוג של חסידות, לעשות מעצמם מטומטמים קצת, טיפשים, נכנסים לבית מרקחת, רוצים לקנות מסמרים. מה מסמרים? זה בית מרקחת. לא, תן לי מסמרים, תלך מפה, טיפש, מה אתה עושה וכו'. עושים מעצמם טיפשים כדי שיצחקו עליהם, כדי שיעבדו על מידת הענבה. שאדם מתרגל שצוחקים עליו, הוא מאופן טבעי נהיה ענב, זה כבר לא מפריע לו יותר.
ומותר לעשות את זה ולהכשיל את השני?
זה לא נקרא להכשיל. אם אתה נכנס לפרמסי, אתה אומר להם, תנו לי מסמרים, כל מה שעשית, זה הוא אומר לך, אין פה מסמרים, זהו. אתה מבינים? בכל אופן, מה הנקודה? אני, עזבו עכשיו, כרגע, אני לא נכנס לדיונים הלכתיים, אני רק רוצה להראות, להעביר כמה נקודות פה. ההוא שאמרו לו כזה, הראו לו על מה שעשו על אבא שלו, היה לו להתעורר ולהגיד, וואו, איזה מסר השם שלח לי. אני חייב מיד לחזור בתשובה. קודם כל, להתחרט על כל אלה ששחקתי עליהם. אם אני יודע איפה הם, מבקש מהם סליחה. ואם אני לא יודע איפה הם, נו מה אני אעשה? אני אפקה להשם שיזמן שהם יבואו אליי. וכו' וכו'. וכמובן, הכי חשוב להפסיק. מה עשה אותו ליצן? עד היום צוחק על אנשים. אז עכשיו, שימו לב. מאותו יום של החתונה, ועד היום, הדרגה של העבירות שלו עלתה בשמיים. למה? כל עוד הוא לא הרגיש על בשרו, היה לו לכאורה פתחון פה ביום הדין. היה אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, קדוש ברוך הוא, אני אם הייתי יודע שאנשים ככה לוקחים ללב בתוכם, מה הייתי עושה את זה? בטח שלא הייתי עושה את זה. קדוש ברוך הוא מגלגל לו שירגיש בלב שלו מה זה שצוחקים עליך. ולמרות הכאב, עכשיו אתה ממשיך, אז אתה מזיד גמור. מה שנקרא, רשע במזיד. מה הוא יגיד? לא ידעתי? יראו לו את אותו לילה. מה הוא יוכל לטעון? מה תוכל לטעון? הנה, יראו לך, עשית במזיד. מובן? בכל אופן, רגע,
מה המשמעות?
אז נחזור רגע לסיפור. אז הייתי בהרצאה הזאת שהתחלתי לספר לכם בקווינס, ועשיתו אותי לעניין של צדקה, ואני מדבר ככה בלעת, מסביר על המעשרות ועל גודל שכרו של אדם שתורם לתורה, לישיבה, נעשה שותף בתורה, של לימוד תורה כנגד כולם. אפשר היום בכמה פרוטות לעשות דברים נפלאים. אז איך שאני מדבר, בפעם הראשונה, אני כבר מדבר במקום הזה עד היום יותר משלוש שנים, כל יום ראשון, ובפעם הראשונה והאחרונה שמה במשך השלוש שנים, שפתאום נכנס איזה רב לאסוף כסף. לא נותנים רשות באמצע הרצאות להפריע. לא יודע מה קרה, בא הרב הזה, שאני כבר נהייתי חבר שלו מאז, חברים, אנחנו אדם צדיק מאוד, משהו מיוחד, מירושלים. בכל אופן, הוא הכיר את בעל המוסד, הארגון הזה, כנראה יום לפני, והתחנן ממש, הישיבה שלו בסכנת סגירה, הוא לא מחזיק מעמד, והוא חייב לאסוף הרבה כסף, הוא לא יודע למי לפנות, הוא פעם ראשונה באמריקה. אז הוא חרג מהרגלו, נתן לו לבוא. וחצי שעה לפני שהוא נכנס לי בשיעור, הקדוש ברוך הוא גלגל שאני אתן דברי מוסר קשים מאוד על צדקה, שבדרך כלל זה רק אני, אם אני מדבר על זה, זה רק אם קבענו לדבר על הנושא הזה. זה לא נושא שמכניסים אותו סתם באמצע נושאים אחרים. מישהו הצית אותי כבר מהפתיחה, ודיברנו על זה, בכלל זה סטטיתי מהנושא, ופתאום הוא נכנס, והוא גם לא יודע אנגלית, ואמר לי, ביקש ממני בעברית, תעשה טובה, תדבר איתם, תסביר להם באנגלית וכו', והתחלתי להסביר את זה באנגלית, ותאמינו לי, היה שם אוסף של ניסים, והיה שם גם איזה אחד שיום לפני דיברתי איתו בטלפון, והסברתי לו, הוא עשיר כקורח, ועל המקום הוא קם ואמר, $4,000 בשבילי, $4,000 של אחותי, $4,000 של ההורים שלי, ויש לו איזה חבר שהיה איתו, אמר, מה, הוא יתרום ואני אשב ככה, מיד הוא קפץ, בקיצור, אסף שם, אני חושב, $30,000 בשתי דקות, הוא לא היה אוסף את זה בארבע נסיעות לאמריקה. אז עכשיו אני, אז אני ידעתי שהאדם הזה הוא צדיק גדול, למרות שאני מכיר אותו בדיוק שתי דקות. לא בגלל שכלפי חוץ הוא נראה, זה גם נכון, כלפי חוץ רואים עליו שהוא ענה ובן אדם טוב ותלמיד חכם, בגלל מה שקרה. אז תראו, כמובן שזה זכות של הישיבה, זה לא בדיוק רק זכות שלו, אבל עצם זה שזימנו לו כזה נס, אז באמת הזמנתי אותו לשבת, הוא בא אליי, למדנו בשבת. ואיך הזמנתי אותו לשבת? תראו, אני אומר לך, הדרכים של הקדוש ברוך הוא זה ניסים מדהימים. בכלל באותו זמן הוא הלך, לחצנו ידיים, הצטלמו איתו קצת האנשים וזה, ורשם את הפרטים ונתנו לו את הצ'קים וכו'. אחרי כל הסיפור הזה, יום יומיים אחרי, החבר שלי רב אשר שוורץ, הוא נותן לפעמים שיעורים פה בברוקלין, אז הוא למד איתי באותה תקופה חברותה, אומר לי, תשמע, יש לי איזה מישהו מארץ שאין לו איפה להיות שבת, אני רוצה להביא אותו לשבת. אז אני אומר לו, מי זה? אומר לי, רב מרמות, מירושלים. מה? שים אותו בטלפון. פתאום הוא שומע שזה אני, מקום של 18 מיליון איש בניו יורק. לפני, יום ראשון היה בהרצאה שלי, יומיים שלושה אחרי מתכוננים לשבת, החבר שלי רוצה להביא אותו איתו בשבת, הוא מגיע אליי גם לשבת, כי הקדוש ברוך הוא לא רצה רק שאני אעזור לו חד פעמי, רצה שהוא יתחבר איתי, כיוון שהוא מטבעו מאוד ביישן, והוא לא, קוראים לו הרב שיטרי, מטבעו מאוד ביישן, הוא לא יודע כל כך ללחוץ, הוא אדם שיש לו ביטחון גדול. שאלתי אותו פעם, אמרתי לו, אולי תשלח מישהו שקצת יותר מפולפל, שלא מתבייש ומבקש וקצת יותר לוחץ. אנשים רואים אותך כזה נכנע ונחמד, הם לא מתביישים, נותנים לך קצת, כי אתה אף פעם לא מתלונן, אתה, מה שנותנים לך אתה מברך ואומר תודה וזה. הוא אומר לי, זה לא מה שאומרים עוזר לצדקה, זה רק ההשתדלות, ויש מעשה שמוכיח שהוא צודק ב-100%. תשמעו סיפור שהיה, אחד בא לרב חיים קניאבסקי. הרב חיים קניאבסקי מטבעו בתור אחד הרבנים הגדולים בעולם, אז הרבה עשירים סומכים עליו כדי להפקיד בידו כספי מעשרות וצדקה כדי שיחלק למוסדות מסוימים לפי ראות עיניו, כן? אז בכלל גם שבאים אליו הרבה מסכנים, אז ממילא יהיה לו כסף תמיד לתת, כן? זה מנהג ידוע של רבנים גדולים, הנותנים להם תמיד את הכספים שיחלקו. אז בא ראש ישיבה חשוב שאף פעם לא יצא מארץ ישראל, אמר לו, כבוד הרב, אני בא לשאול אותך שאלה דין תורה, מותר לי כרגע לעזוב את הישיבה לשבועיים לנסוע לאמריקה, כי אני חייב להשיג $50,000 בדחיפות, דחוף. אמר לו הרב, מזל וברכה, סע, סע לשלום. הרב הזה נסע לאמריקה, נתנו לו כמה שמות כתובות ככה בנקודת התחלה, מסכן, בקושי את הכסף של הכרטיס הוא החזיר. שום דבר הוא לא אוסף, אף אחד לא מכיר אותו, הוא ביישן, לא יודע אנגלית, לא יודע כתובות, לאן ללכת. בסוף המסע הוא מגיע לארץ שבור, אבל וחפוי ראש, כולו שבור. נכנס למי? לרב. ספר לו על חוסר ההצלחה שהייתה לו. אז הרב שומע, 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 לא מגיב, שומע רק את ההוא, ככה שופך את ליבו, מה יהיה השיבה. אז הוא אמר לו, תראה, כרגע המצב נראה לך לא טוב, אבל מקובל בידינו שישיבה כשרה וטובה לא במהרה נסגרת. אם יש בישיבה הזאת ירקנים ומאשנים וקפה וסיגריות וטניס שולחן וטיולים וישבת בנחל ובאגם וכהנה וכהנה, אז או שהקדוש ברוך הוא יסגור לגמרי את הישיבה, או שאם הוא ירחם הוא רק יגרום שחצי יסתלקו משם. זאת אומרת יקצצו לכם בתקציב, ואז ממלא את הטובים תשמור, ואת אלה שלא כל כך טובים לא תוכל לשמור. כן? כל העניין. אז בכל אופן, אז הרב שתק, שמע את כל התלונות. לפעמים אמרתי, הקדוש ברוך הוא מזמן שהממשלה תחנוק את הישיבה בתקציבים, כי הוא רוצה להקים משם את כל אלה שמחממים את הספסל ומדפיסים כרטיס ולוקחים סתם כספי מדינה. למה? יש בזה כמה בעיות. בעיה אחת זה גזלה, בעיה שנייה זה חילול השם, בעיה שלישית זה ביטול תורה, שהקדוש ברוך הוא לא סובל ביטול תורה. בעיה רביעית, שהאנשים האלה עושים מה שנקרא bad reputation, תדמית שלילית לאלה שבאמת לומדים. ודבר חמישי שהוא הגרוע מכל, מאלצים את הרשעים, את אלה שלא מעוניינים, לתת כסף לתורה, ואז הקדוש ברוך הוא בעל כורחו צריך לתת להם שכר. לכן לפעמים מה הקדוש ברוך הוא עושה? מביא מפלגה כמו שינוי שבין לילה מפסיק לישיבות את כל הכספים, ואז נהיה לחץ על כל המיליארדרים שיש פה באמריקה, שיש להם כסף להכיל את הישיבות מכאן עד ביאת משיח, ופתאום אין להם ברירה, הם צריכים קצת לפתוח יותר את החשבון בנק ואת הארנק, והזכויות עוברות לעולם הדתי במקום לתת את זה לאלה ששונאים את הדת, לקחת מהם את זה בכוח בתורת גזל, כדי שאחר כך הקדוש ברוך הוא יצטרך לתת להם שכר. שהקדוש ברוך הוא לא מעוניין, אז הוא נותן להם להצליח במזימתם. שהקדוש ברוך הוא רוצה לרחם עליהם, אז הוא גורם שבעל כורחם הכסף שלהם יגיע לישיבה. היום הם בוכים, יבוא יום הקדוש ברוך הוא יגיד לו, טיפש, בזכות זה אתה הולך לקבל כאלה הנחות בגיהנום שלך. אז הוא יגיד לך הקדוש ברוך הוא, אז אם כבר לקחת לי בכוח, למה לא עשית חוקים שהחרדים ייקחו לי את כל הכסף? יבוא יום שהם עוד יגידו את זה, אל תדאגו. הרגע הם לא מבינים את זה. בכל זאת נחזור לסיפור. אחרי שבוע הרב חיים קניאסקי שולח שליח לרב הזה לקרוא לו. הוא מגיע לרב, מה קרה כבוד הרב? הנה לך צ'ק $50,000, מה שהיית צריך. מה? איך ייתכן בארץ $50,000? אומר לו, כן, מכיר את העשיר הזה מפה? בני ברק. בא, עשה עסקה יפה, נכנס אליי, אמר לי, כבוד הרב, אני רוצה לדעת לישיבה, זה הסכום של המעשר, $50,000. ואני לא יודע לאיזה ישיבה, אני מתלבט, אולי אתה יודע? אמרתי לו, כן, אני יודע בדיוק איזה ישיבה צריכה את זה. והנה אתה, הוא הבן אדם שצריך את זה. אז הוא קיבל את הצ'ק, אבל היה מפולפל, למדן. אז הוא מקשה על הרב, אומר לו, כבוד הרב, תודה רבה קודם כל על הצ'ק, יש לי קושיה חזקה על כבודו. כבודו שלח אותי לאמריקה, הנה הישועה באה מעבר לכביש. האם זה אולי כפירה שלי באמונה שאני סעד לאמריקה לחפש שם כסף בזמן שהכסף מונח פה מעבר לכביש? מה ענה לו הרב חיים קניאבסקי? מה ענה לו הרב חיים קניאבסקי? אם לא היית נוסע לאמריקה לא היה מגיע לך הצ'ק מעבר לכביש. זה שנסעת לאמריקה הביא לך את הכסף מזה, הזכות הייתה של זה לתת, זה כבר היה לפני שנסעת. אך בשמיים אם לתת לך את זה או לא, רצו לראות את המסירות נפש שלך, מה אתה מוכן לעשות עבור הישיבה שלך, לעזוב את אשתך עם הילדים לשבועיים, ללכת לארץ זרה בתנאים קשים, לקבל ביזיונות, לדפוק בדלתות, ללכת לפגישות, העשירים נותנים לך שעתיים לחכות, מתייחסים אליך כמו לכלב, פה בארץ עושים לך כבוד של מלך, לעבור את כל הביזיונות, לחזור בלב שבור, להתפלל מכל הלב על הישיבה בזמן שאתה רואה שאתה לא מצליח לאסוף כלום, כל זה הביא לך את $50,000 מזה שהיה לו זכות לתת. הם לא היה להם זכות, והם היה זכות, אז מהם היית מקבל? ההשתדלות שלך שם הביאה לך פה. זה הטעות של כל האנשים. האנשים חושבים בכל דבר שאני צריך באותו דבר אני צריך להשתדל. אני צריך שידוך, אז אני בשינוך צריך להשתדל. אני צריך כסף, אז אני צריך בעבודה להשתדל. אני צריך כסף באופן כזה, אז אני בעבודה הזאת להשתדל. זה לא עובד ככה, זה בכלל לא עובד ככה. השתדלות לאו פירושו שאם אדם צריך פרנסה אז ההשתדלות זה לא שילך עכשיו יערוק את עצמו בעבודה. זו טעות חמורה. השתדלות יכולה לבוא בצורה של תפילה בדמעות, זה השתדלות. איפה כתוב שפרנסה עושים דרך עבודה? אני אף פעם לא ראיתי כזה דבר, לא ראיתי באף מקום בתורה. הפוך בדיוק כתוב בתורה, בתים אשר לא אתם בניתם, בארות אשר לא אתם חצבתם, הכל, ומה? ואכלת וסבלת וברכת את השם אלוקיך, אז בכללו שלך אני נותן לך מתנה, ומה? רק ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך, פן אכלת וסבלת ובתים בנית וכסף וזהב ירבון לך, נכון? מה? ותרבה לך ככה ותרבה לך זה וזה, ומה? ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך, כן? ואמרת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, בזכותי כל זה. תראו, הוא אומר לאשתו, איזה כישרוני אני, לא היה עורך דין כמוני ב-20 שנה האחרונות, ראית איזה דיל תפרתי, ראית איך שכנעתי את המשקיעים להשקיע, ראית איזה רעיון היה לי, ראית איך הממשלה, איך תכמנו ועבדנו ונסענו ועשיתי ובניתי והשקעתי ובאתי עם הרעיון. זה מה ששומעים כל היום, והקדוש ברוך הוא יושב בשמיים ומתגלגל מצחוק. תחשבו רגע, כמו שאתה משחק עם הילדים שלך הקטנים, נותן להם סוכריה, לוקח מפה, נותן להוא, והוא אומר, תראו, בזכות זה שהרבצתי לא קיבלתי את הסוכריה, ואתה מאחרי גבם לוקח מזה, שם אצל זה, משחק איתם, והם ככה חושבים שמה שהם עושים זה מה שהם, בסוף אתה מראה להם את הסרט שהכל בכלל לא תלוי במעשים שלהם. זה מצחיק, שעשע, זה מה שעשע, בגלל שאו שאנחנו קטני אמונה או שאנחנו סתם בורים והמארצות, אחד מהשתיים. מי שמלומד ובעל ביטחון בכלל צוחק על כל זה, מה, איך יערוק את עצמי, יעבוד, יפקה בלילות, יעשה, ישתגע, ידאג על מחר, כל זה נובע מחוסר ביטחון. מסקנה, מה התורה אומרת? ורם לבבך, תיזהר, ושכחת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. זהו, מה אתה צריך עכשיו? אנשים הורגים את עצמם בהשתדלות. דרך אגב, שתדעו, המשוואה בהשתדלות היא כזאת, הקדוש ברוך הוא באמת מצפה ממך לעשות את הצעד הראשון בכל פעולה בחיים. עבודה, אתה צריך לעשות משהו, משהו קטן. שידוכים, אתה צריך להשתדל משהו, תדבר עם כמה עליך, אני מחפש שידוך, אני יודע מה, כל מה שצריך, כלומר, אתה צריך איזה משהו מסוים, אתה צריך לזרוק כמה מילים ברחוב, את הפעולה, זה מה שנאמר, פתח לי פתח כפתחו של מחט ואפתח לך כפתחו של אולם, את השאר אני עושה בשבילך. עכשיו, יש אנשים, הם רוצים לקבל על עצמם את התפקיד של הבורא ולהשאיר לו את התפקיד של הנברא. להתהפך, מה הפירוש? הוא משקיע 99% השתדלות, אז את האחוז האחרון הקדוש ברוך הוא עושה בשבילו. אז השם עשה לו אחוז, הוא מסכן הרג את עצמו 99%, שעות נוספות, נסיעות, מסעות, עניינים. אם היה עושה 10%, הקדוש ברוך הוא היה נאלץ לעשות לו 90%. למה? למה נאלץ? כי דרכו של הקדוש ברוך הוא, שלפני שאדם בעולם הוא כבר קבע אם הוא יהיה עשיר או עני, תלוי במזל שהוא נולד. הגמרא אומרת, עשיר או עני נאמר, חכם או טיפש נאמר, זכר נקבה, הכל נאמר, נקבע עליך הכל. צדיק או רשע לא נאמר, זה הדבר היחיד שלא נקבע לך, אם תהיה צדיק או רשע זה בחירה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, כן? עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. מה הפירוש? כותבים את כל מה שאתה עושה. למה? אם נקבע לך מראש, מה צריך לכתוב? זה כבר קבוע מראש. אלא הכל בידך, ולכן מה שאתה יוצר ומה שאתה הורס ומה שאתה מתקן, רושמים את הכל. עין רואה, יש מצלמה שמצלמת, ואוזן שומעת, הכל מוקלט, ובסוף הכל נרשם ומוקלט, ובסוף אתה צריך לעבור על דבר דבר ולהסביר למה עשית, כן? ואם הכל היה קבוע מראש, בשביל מה צריכים לתרוח? מה כל הבזבוז זמן הזה? מה הדרך ששולחים נבואות ונביאים להזהיר את העם? תיזהרו שלא יקרה כך וכך וכך. מה זה כל הנבואות זעם ופורנות? הרי אם נקבע לנו מראש עתידנו, מה המקום להזהיר אותנו? אם הבורא כבר קבע לנו שכך וכך יהיה, מה פתאום הוא שולח לנו אזהרות להשתנות שאם לא יהיה רב אמר? הרי כבר נקבע אם יהיה רב אמר או לא, אלא הכל בידינו. ומה שאומרים אותם טיפשים, מה שצריך להיות יהיה, זה שטויות. ומה שכתוב איך אומרים הרבה, יש איזה משפט, מכתוב, מכתוב, נאמר, איך אומרים, יש, נכתב לי כבר, מה שצריך להיות יהיה, שטויות. רגע לפני המוות שלך, שמת $10 בתיבה, קראו את גזר הדין. נתנו לך עוד 13 שנה חיים. מה שהשם מחליט. המלך חזקיהו עמד על סף מוות. הנביא בא, אמר לו, חביבי, הגיע זמנך. הוא מיד התחיל לפקוט, עשה תשובה, אמר, אני מיד מתקן את האבון שלי, הוסיף לו הקדוש ברוך הוא 15 שנה. אתם רואים? חיים ומוות זה ביד המעשים, וכל שאר הדברים זה ביד המעשים. אלא שיש דברים שבכל זאת נגזרו לך. למשל, אם תהיה זכר או נקבה, המעשים שלך לא יועילו, כן? חוץ מהמטומטם התימני הזה, כן? שהלך, עשה ניתוח לשינוי המין, למרות שסבא שלו היה רב, כן? כן. אני לא מדבר על אלה, כן? אלה אין להם דמו, אין להם זהות בשמיים, סכנים. בכל אופן, מה הנקודה? כל זה נקבע לך, מי ההורים שלך, איזה עיר תיוולד, איפה תגדל, איזה בית ספר שלחו אותך, פתאום יום אחד אתה מגלה את עצמך במצב כזה, ומשם אתה צריך להתחיל להתקרב להשם. אחד צריך לעשות דרך ארוכה עד השם, אחד הדרך שלו לא כל כך ארוכה, מובן? עכשיו צריכים להבין. כן, למשל, שאדם נולד בעיר מסוימת, תל אביב, שלחו אותו, אני יודע מה, לבית ספר ברמת אביב, שם לא מדברים על השם. אצלהם השם זה מוקצה. אם אתה אומר השם, נבלים. תזכיר את זה פה, תיזהר, זה לא איראן פה. רק באיראן מותר להיות דתי. בושה. קום ללמוד קל וחומר. מה הפלסטינאים והאיראנים וכל הרוצחים הכי שפלים בהיסטוריה מצטלבים כל רגע ואומרים אללהו אכבר. אנחנו, שאנחנו, התורה שלנו מעידה עלינו שאנחנו בנים להשם אלוקנו בשר ודם. אנחנו בנים אתם להשם אלוקיכם, בנים אתם להשם אלוקיכם, מפורש. כל יהודי הוא סן אוף גד, לא רק החאו של הנוצרים. אנחנו לא אלף פעמים קל וחומר מהרוצחים האלה שאנחנו, אלא מה מצחיק? הרוצח שמגיע לקנדי איירפורט משתתח באמצע הטרמינל ומתפלל, והיהודי שהוא בנו של הקדוש ברוך הוא שעכשיו רוצה להתפלל, מחפש איזה פינה, מתבייש להתפלל שהגויים יראו, הולכים לפינה. למה? תפלל באמצע הטרמינל, שתראה לכולם מי המלך של העולם, שהגוי הזה שעובר אולי יעבור לו עירור, יגיד בואי נה, תראה את העם הזה באמצע עומדים מתפללים להשם, יש פה משהו. אז גם הוא יתפלל בדרכו, וגם השני יתפלל. גם הגויים שמתפללים זה נחת רוח להשם, נכון שזה לא מתקרב ליהודים, כן? אבל עובדה שגם לגויים יש שבע מצוות, גם לגויים יש שכר ועונש, גם לגויים יש כמה נקודות רוחניות בעולם הזה. עוד פעם, אף על פי שזה לא מתקרב בשקיעין וכאפס לעומת ישראל, צריכים לדעת, כל זאת גם לגויים יש איזה משהו. ועובדה, עצם זה שהקדוש ברוך הוא שלח לנינווה את יונה, יונה הנביא, עיר של גויים, מה אכפת לקדוש ברוך הוא? שיהיו רשעים, ישמיד אותם כמו סדום ועמורה, מה הבעיה? תוריד עליהם פצצת אטום, נמחקו. מי יפקיע עליהם? אלא רואים שהקדוש ברוך הוא רחמיו על כל מעשיו, גם על בעלי חיים. ולא רק זה, לא רק זה, גם עובדה שיש בתורה מצוות צער בעלי חיים. אם הקדוש ברוך הוא מרחם על כלב שלא יכאב לו, קל וחומר על גוי, נכון? הוא ברא אותו במדרגה יותר גדולה מהבעלי חיים. אז ממילא גם עובדה בתביעה של המצרים בהר סיני, בים סוף, מה אמר הקדוש ברוך הוא? מעשה ידיי טובים בים ואתם אומרים שירה, המצרים טובים. זאת אומרת, עם כל רשעותם, על מי מדובר פה? על נאצים, מצרים, פרעה וחילו ירה בים, כן? לא מדובר על גויים צדיקים, גויים רשעים. מה השם אומר? מעשה ידיי טובים בים ואתם רוקדים ושרים, לכן מה תשתקו? מה אתם שמחים? או בנפול אויביך אל תשמח. למה לא? שהיטלר ירה לעצמו בראש, צריכים לעשות מסיבה. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא תמיד נכניס לך איזה תקירה, תיזהר חביבי, סוף כל סוף אני בראתי אותה. מעשה ידיי טובים בים, היה עדיף לי שהגויים האלה היו צדיקים ולא יצטרך להשמיד אותם, חוץ מהמלאק שזה עוד עניין. אבל סתם גוי, סתם ישמעאלי למשל במרוקו, מוסלמי במרוקו, הוא לא יודע הרבה על האסלאם, הוא יודע שאל אחד, מתפלל אליו, מבקש ממנו פרנסה, חי בצניעות עם אשתו, לא גונב, לא משקר, לא אלכוהוליסט, לא מסומם, עובד לפרנסתו, חי בצניעות. כן? אחד כזה הוא גוי צדיק. גוי צדיק, אם הוא לא רוצח, לא זה, הוא לא צריך לאכול כשר, הוא לא צריך לשמור שבת, זה לא חלק מהמצוות שלו. זאת אומרת, יש הרבה גויים כאלה תמימים בכל מיני מקומות, אני יודע, יוגוסלביה, זהו, נולולו, שם. אני לא מדבר על עובדי אלילים. עובדי אלילים מהיסוד שלהם הם רשעים. בין והם מתכוונים, בין לא מתכוונים, יש מצווה לאבד אותם מן העולם עם האלילים שלהם. אני מדבר, כן, אני מדבר על אלה שסתם מאמינים באל אחד, ובשעת צרה פונים אליו, כמו הרבה דרום אמריקאים, אמרתי לכם פעם, הדרום אמריקאים הרבה מהם דתיים בדרך שלהם, כל רגע השם, גד, גד, זה, דיוס, דיוס, כל מילה שנייה שלהם. דיוס שלח לנו, דיוס, תציל אותנו, תזה, כל מילה שלהם זה השם, השלום שלהם זה הדיוס. השם איתך, השם. אפילו בעברית מתביישים בארץ להגיד, שחילוני הולך ואומר שלום, מה הוא אומר? השם איתך? לא אומר, מתבייש להגיד השם איתך. סדאם חוסיין אומר בסמילה כל נאום שלו, אללה ואללה ואללה, ערפאת אללה, ההיטלר החדש הזה מאיראן, כל מינה שנייה שלו זה אללה, כל אחד מהשפלים הכי גדולים בהיסטוריה, אללה 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 אוגד, והנה אנחנו מתביישים, איפה הגענו? זה מה שהתורה הזהירה, ושכחת את השם אלוקיך. ממה זה נובע? משפט לפני זה, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. ממה שוכחים את השם? מידה ראשונה רעה גאווה. שאדם גאה, מה הוא צריך את השם? יש לו כסף, יש לו מראה, יש לו בריאות, הוא הולך, עושים לו כבוד, מה אני צריך את השם בחיי? שיגיד לי מה מותר מה אסור, תן לי להסתדר לבד. אבל בשעת צרה פתאום הוא מזכר. בבתי חולים אמרתי כבר פעם, כולם פתאום נהיים דתיים, כולם קוראים לך. אם הייתם גברים, הייתי מציע לכם לעשות ניסיון, לשים כיפה על הראש, וללכת לבית חולים של הנוצרים סתם לביקור, ללכת במסדרון, תראו כמה חולים קוראים לכם. רבי, רבי, אני אומר לכם מניסיון, come, come, can you give me blessing? אתה יכול לתת לי ברכה? מה לי לך? אתה בכלל מאמין ב-JC Penny. מה אתה רוצה ממני? אלא, אני עכשיו לא מאמין באף אחד, אני מאמין בהשם. אתה עכשיו עם כיפה, סימן שאתה מאמין בהשם, אולי אתה תעזור לי, תן לי ברכה, מה אכפת לי? הבנתם מה הראש שלו, של אותו אחד ששוכב בבית חולים? מה אכפת לי? אולי יש לך קשר עם השם, הרי אתה דתי, אתה מקדיש את חייך אליו. זה הראש שלו, של אותו גוי, פתאום בבית חולים, כולם נהיים דתיים. למה? בשעת צרה, אדם מתעורר. זה מה שהתורה אמרה, בצר לך, ומצאוך כל הצרות האלה, ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו. מה עוד כתוב בתורה? כי מנסה השם אתכם, ומה המסקנה של כל הניסיונות? להטיבך באחריתך. כל זה למה אני עושה לך? להטיב לך בסוף. מה זה אחרית? סוף. מתי זה הסוף הזה? כבר אמרתי פעם, בעולם הזה ודאי ובוודאי הצדיקים לא מקבלים את שכרם. למה? אם נעבור על כל הצדיקים שנפטרו, כמעט כולם לא קיבלו כלום בעולם הזה, לא כסף, לא כבוד. אני אתן לכם סתם דוגמה, היה איזה אחד קראו לו השאגת אריה, שמעתם עליו פעם? היה שם של רב אשכנזי גדול מאוד בתורה, משהו מוח קומפיוטר ופלפלן גדול, משהו אדיר. הוא בחייו היה מאוד 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 עני, כל כך עני, כסף ללחם לא היה לו אפילו, והיה הולך נד, נד ונד ממקום למקום, בתקווה שיום אחד יעלה על איזה משהו שיהיה לו פרנסה. אז יום אחד הוא הגיע לאיזה עיירה, ושם המנהג, עד היום המנהג הוא כזה, רק שם זה היה אז יותר ברור, שכל אורח שמגיע לעיירה לבית הכנסת הראשי, אז הרב, היה לו לרב כאילו הכנסת אורחים שם, והיה להם גמח, כלומר מהכספים של הצדקה, היה להם כמו מוטל כזה, הכנסת אורחים, גם במונזי יש כזה דבר, גם פה, הכנסת אורחים בחינם. נותנים לך מקום, תבוא, תישן, תחץ את הרגליים, מקווה, כל מה שצריך, כל עוד אתה מתארח בעיר, ותמשיך הלאה עם החמור או עם הסוס, ככה זה היה נהוג. אז הוא הגיע לעיירה, והוא אחרי תפילה בערב שבת, רואים שכולם הולכים, הרב האחרון שנועל את בית הכנסת, רואה אורחים, אז הוא ראה אותו שם, תעני הזה, אז אמר לו, כבודו, יש לו איפה לישון, לאכול? הוא אומר לו, לא, אני מתארח לכמה ימים פה. אמר לו, טוב, בבקשה תבוא אליי לסעודת שבת. בסדר, הגיע אליו לסעודת שבת, אז בסעודה המנהג הוא תמיד לכבד את האורחים באיזה דבר תורה, רואה זקן, רואה מכובד, אמנם אני, אבל נראה תלמיד חכם, רואה איך הוא מתפלל, רואה אדם ירא שמיים, אומר לו כבודו יגיד לנו זה דבר תורה, אומר בבקשה בשמחה, התחיל לתת לו פלפול, הרב הזה מה זה נהנה. בסוף ההרצאה, בסוף שהוא גמר את הדבר תורה שלו, הוא לא נתן קרדיט למי ששמע ממנו את הדבר תורה הזה. הרי כתוב שאם אתה שומע דבר תורה ממישהו שאתה מעביר את זה הלאה, אתה חייב להגיד לו שמעתי מהרב פלוני אלמוני, שמעתי מפלוני, לאו דווקא רב, שמעתי מזאת, שמעתי מזה, שמעתי מההוא, שמעתי מההי, קראתי בספר כך וכך. יש כאן שתי עניינים, קודם כל אתה נותן קרדיט לזה שבאמת הגעת החידוש, שזה כבר מה שנקרא דרך ארץ. דבר שני, יש פה אי היקשלות באיסור מהתורה. בזה שאתה אומר שמעתי מפלוני אלמוני, אתה לא מתגאה בדבר שהוא לא שלך. קודם כל להתגאות אפילו בדברים שלך אסור, קל וחומר דבר שהוא לא שלך שאתה מתגאה עליו, כמו עולם הבלוף שאנחנו חיים בו, כל אחד שגונב רעיון או שיר אחד מהשני לוקח לעצמו את הקרדיט, זה עבירה חמורה. אז מה? אז התורה אומרת, האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. כשברוך הוא נתן פרס, מי שיעמוד במבחן הזה ושידבר יגיד שמעתי מפלוני אלמוני, ולא ייקח לעצמו את הקרדיט, אף על פי שאף אחד לא יודע, יכול לחשוב לתת להם להרגיש שהוא הגאון, הוא המציא את זה, כן? בכל זאת הוא אומר שמעתי מפלוני אלמוני, או קראתי בספר כך וכך, או רשי אומר, או ההוא אומר, או הרב מעין חרוד אומר, לא משנה, כן? אז מביא גאולה לעולם, פחות דין על העולם. ואם הפוך, חס ושלום מביא הפוך מגאולה לעולם, כן? אז הוא שומע הרב שהמכובד הזה נותן דרשה שעה בשולחן, ולא אומר ממי הוא שמע את זה. אמר, תראה, אנשים לפעמים טועים, מחר בבוקר נראה, אולי ניתן לו עוד צ'אנס. למחרת בבוקר, אותו דבר, סיפור חוזר על עצמו, נותן דרשה אחרת, הוא מאותו רב של אתמול, ולא אומר את שמו. סעודה שלישית, אומר צ'אנס אחרון, אם הפעם הוא עושה את זה, אני מסתער עליו בדברי מוסר ותוכחה, לא עוזר כלום, חייבים להוכיח אותו. סעודה שלישית, הוא נותן דרשה, 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 בסוף אומר, נו, להגיד אולי עכשיו, לא אומר. אומר לו, סליחה כבודו, אתמול נתת שעה דרשה, בסוף לא טרחת להגיד שלמדת את זה בספר שהגת אריה. היום בבוקר אמרת דרשה, לא נתת קרדיט לשהגת אריה. עכשיו אמרת משהו בשם השהגת, פעם שלישית, כל הדברים שלך גנובים מהשהגת אריה, מהרב שהגת אריה, פעם אחת לא תיתן לו קרדיט. אז אומר לו, הוא מסתכל עליו עמום, שהגת אריה, הרב הזה עם העני, העני מסתכל עליו בעמום ככה, זה אומר לו, הנה הנה בוא אני אראה לך, הולך למדף, מביא ככה ספר מכובד, כולו כריכה מאור, ככה בכתב נוצה מהודר, אומר לו, אתה רואה מה שאמרת אתמול, תראה זה פה, מה שאמרת היום בבוקר, הנה זה כאן, מה שאמרת עכשיו, תראה פה, אתה רואה? למה אתה לא נותן לו קרדיט? אומר לו העני, אך השתבח שמו, החיית אותי, ברוך השם בספרים אני הרבה יותר מכובד ממה שאני בחיים. תראה איך אני בחיים, תראה איך אני בספרים, עדיף. למה? גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. העולם הזה 70 שנה אני דופק בדלתון ובקש פרוסת לחם, בסדר? זה נגמר הרי, לא? אז איפה היה אחד כזה, איפה היה הטבה שלו, איפה הטיבו לו? כמו שלצדיקים לא מטיבים בעולם הזה, כך ברוב המקרים לרשעים לא מענישים בעולם הזה. למשל, אף אחד לא יעלה על דעתו שאותו ימח שמו היטלר הזה, שכל העונש שלו זה 5 שניות של סבל, לקח אקדח, ירה לעצמו בראש ומת, זהו? זה הסבל שלו? 5 שניות של כאבים? גם לא. אחרי 2 שניות כבר אין כאבים, אין מערכת העצבים קורסת, זהו, לא מרגיש כלום, מת, נכון? אלא מה? ברור שזה רק מעבר למקום ששם ישפטו אותו, פשוט. מה, השם שקרן? הרי איך שלא תתקיף את הסוגיה, אתה מגיע לאותה נקודה. זה לא מסתדר. לא מסתדר שאחד ששמר 70 שנה מצוות, אחרי שהוכחנו מבחינה מדעית אבסולוטית שהתורה היא ספר על אנושי, שאף אדם בשר ואדם לא יכול היה לכתוב אותו. הוא מלא בנבואות, הוא מלא בחידושים, הוא מלא בסודות בטבע שאף אדם לא יכול היה לדעת. הוא מלא ב, למשל מספר הכוכבים. איזה אדם ידע לפני 3,300 שנה מספר הכוכבים? הרי עד לפני 400 שנה, תקופת גלילאו גלילי, כולם חשבו שיש 6,000 כוכבים, כי לא היה טלסקופ אפילו. אם ככה כתוב בתורת מספר הכוכבים בטריליונים, במיליארדים, אז מי יכול היה לדעת? מי יכול היה לדעת את חידוש הירח על מיליונית השנייה? מי יכול היה לדעת שלשמש יש קליפה, כיסוי? מי יכול היה לדעת שכל דגים שיש להם קסקסים יש להם גם סנפירים, ולעולם לא תמצא כזה יצור בלי? מי יכול לדעת שהכותל המערבי לעולם לא ייפול למרות שהשלוש קירות האחרים נפלו? מי יכול היה להבטיח כזה דבר? מי יכול היה לדעת שביום השמיני שעושים ברית מילה זה היום היחיד בחיי האדם שיש לו 110% ויטמין K בגוף? יש יום אחד בכל החיים, רק ביום השמיני של החיים, רמת הויטמין K שמשפיע על קרישת הדם בגוף עולה ל-110%. כל חייו של האדם היא עומדת על 100% ויטמין K בגוף. מגיל 0 עד גיל 8 ימים, כל יום רמת הויטמין K עולה בגוף, כי הגוף הכבד מתבשל, והדם יש בו ויטמין K, והויטמין K הזה הוא גורם שאם אדם נפצע, אדם נקרש וסוגר את החור. אבל יש רק יום אחד בחייו של האדם שפתאום כמות הויטמין K נגד הטבע עולה ב10%, ואף אחד לא מבין מאיפה זה בא התוספת הזאת. יום אחד, יום השמיני, איך כתוב פתאום ברית מילה ביום השמיני, וכולי וכולי וכולי. אני יכול לתת לכם בלי להגזים עכשיו בעל פה, אני לבד יותר מ1,000 דוגמאות כאלה, וזה רק מהזיכרון. אם אני אדליק את הלפטאפ, את המחשב, אתן לכם עשרות אלפים של דוגמאות שמראים קצת בסמינרים ובספרים וכולי. מי יכול לעזור? דברים מוכיחים, ברורים, אף אחד לא יכול להתווכח את זה, אף אחד לא יכול. אני אומר לכם מניסיון, עוד לא קם אחד שירער בסוף, כולם נכנעו, כולם אמרו אין לי תשובה לזה, אין לי את הכלים להתמודד, אני לא יודע מה להגיד, זה ודאי כוח עליון. אז אם אוזניך שומעות את מה שפיך מדבר, הרי אתה בעצמך מודה שאדם בשר אדם לא יכול היה לכתוב את זה, ופה אתה רואה שכתוב שכל החיים זה ניסיון, והכל על מנת להטיב לך בסוף. מה תטען? שהבורא שקרן? שהוא שיקר אותך? שהצדיקים והרשעים חס וחלילה יהיה להם את אותו סוף? הרי פה כתוב משלם לרשע כבעל עליו, שהרשעים סופם רב אמר. רשע פירושו אדם שלא שומר על חוקי התורה, קלה כבחמורה במזיד, מתגלח בתאר, אישה שהולכת בחוסר צניות, מחתיית הרבים, גבר שנוגע בבחורות, בחורות שנוגעות בגברים, אני יודע מה, אישה נשואה שהולכת בשער גלוי, אדם שאוכל לא כשר, אדם ש, אני יודע מה, משקר, אדם שנואף, אדם שגונב, כל אדם יש לו את החולשות שלו, כן? אף אחד לא מושלם. אבל אדם שעושה את זה בשיטה ובמזיד, הוא מכניס את עצמו בקטגוריה של רשעות. רשעות, לא לטעות, אנחנו לא מדברים על השפה העברית המודרנית שחידש אליעזר בן יהודה וסיעתו. רשע על פי התורה, לשון הקודש, פירושו אדם שלא שומע לחוקי האל, לחוקי התורה. לאו דווקא שהוא רע, יכול להיות שהוא טוב לב, הוא מאוד נחמד לאנשים, ואפילו האנשים מחבבים אותו, והוא מוגדר כרשע גמור. למה? הוא לא שומע לחוקי התורה. לעומת זאת, יכול להיות אדם רע מאוד מטבעו, האינסטינקטים שלו הוא רע, הוא רואה אנשים מתים, לא מזיז לו, רואה כלב נשחט, לא מזיז לו, רואה דם, צוחק, רואה, אני יודע מה, אלה מסכנים, אין להם ילדים, לא מרחם עליהם, רואה עניים, דופקים לו בדלת, נותן להם את הכסף, אומר יאללה, עכשיו הוא בביזנס שלו. אדם כזה עם כל הרוע שבו יכול להביא את עצמו על ידי מאמץ למצב של צדיק, פירוש שומר על כל חוקי הספר. אף על פי שנולד מטבעו עם אינסטינקטים של רע, יש בו רעות, כמו שיש נמר שהוא רע ויש כבשה שהיא לא רע, ולכן נמר אסור לאכול, זה לא כשר בגלל שיש בהם רוע, וכבשה מותר לאכול כי הם טובים ותמימים, פרות, נמרים וכו'. מה אתם רואים? כל הבהמות שהן נרדפות על ידי חיות הבר מותר לנו לאכול אותם לכאורה, ואלה שהם רוטפים אסור לנו לאכול אותם. אסור לנו לאכול רוצחים, לכן איילה מותר, ג'ירף מותר, זה כשר. איך קוראים לשמנה האלה? השעתאו האלה שבענקים, ההיפופוטם האלה, איך קוראים להם? לא, בייסן, בפלו, גם אלה מותר וכו' וכו', אבל אלה שמתקיפים וכו' וכו', לא אוכלים אותם. רואים את זה דבר מעניין, שכל הבהמות הנכנעות הם גם אלה שמקריבים על המזבח בהמה שהיא נכנעת, אבל הבהמות שהן מתקיפות אסור להקריב אותן קורבן. אדם יש לו נמר שווה 20,000 דולר, יש לו פרה שווה 2,000 דולר, או כבשה שווה 300 דולר, רוצה לשבח את השם, להגיד לו השם אני רוצה להקריב לך יותר, 20,000 דולר, לא 300 דולר, איזה כבשה עלובה, יצא שכרו והפסדו, לא נחשב לו הקורבן ולא הועיל לו כלום, וסתם זרק את כספו לפח. מה רואים מפה? כל חוקים, כל החוקים יש בהם עומק, זה לא סתם. בכל אופן, נחזור רק לעניין. מה אני רק מסכם פה? רואים שכאן כתוב להטיבך, תזכרו טוב את המשפט הזה, להטיבך באחריתך, בעוד שבמציאות כולם רואים שאף אחד לא מגיע לאיזה סוף חיים ששולחים אותו לבית הבראה, כן? ונותנים לו שם פרס, כן? ותענוגות. הפוך, רוב אלה שלכאורה שמרו על חוקי התורה, הרבה מהם סובלים בסוף ימיהם, או מחלות, או בתי חולים, או מתים, או שסובלים מכאבים וניתוחים ובעיות. מה אתה רואה פה? מזה סוד החיים והבחירה החופשית, שהצדיקים, מי שיש בך הוא אוהב אותו וחפץ בעיקרו, על הקצת עבירות, על 10-20% עבירות שלו משלם לו בשנים האחרונות של חייו, כדי לנקות אותו להכניס אותו מיד למקום שלו בגן עדן. לעומתו, מי שרשע, שרוב החיים שלו עם עבירות נגד התורה, אבל כמובן כל אדם עושה גם קצת מצוות, הרע ביותר אפילו עושה מצוות, ממילא הקדוש ברוך הוא נותן לו לרשע הזה את שכרו בעולם הזה, וזה עונש. זה שהוא קיבל את שכרו בעולם הזה זה בושה ועונש. זה שבכמה מצוות נפלאות שהוא יכל לקבל אין סוף של עונג רוחני נצחי, החליפו לו באיזה מכונית שאחרי יומיים הוא במילא התרגל אליה וכבר זה לא מזיז, אבל שהוא נוסע במכונית פאר, כן? זה רק יום יומיים של איזו התרגשות מדומה, ובמילא כבר זה כלום בשבילו. תאמינו לי, תאמינו לי, שהאיש עם המכונית הכי יקרה בעולם והאיש עם המכונית הכי ממוצעת בעולם, אחרי שבוע מרגישים אותה הרגשה שהם נוסעים. רק כל ההבדל הוא שאדם קונה טרנטה הוא לרגע לא מתרגש, ושאדם קונה מכונית פאר יש לו כמה ימים של התרגשות שהולכים ויורדים בהדרגה, ואדם מתרגל למצבו. מה הוא הולך ורוקד ברחובות, יש לי כזו מכונית, תרגל, כבר התרגל. אדם שלורבש חליפה של 1,000 דולר ואדם שקנה חליפה במציאס ב-20 דולר במונסי, שניהם לכאורה כמעט אותו דבר. זה שלורבש חליפה של 1,000, רק את החליפה הראשונה הוא התרגש, בשנייה קצת פחות, בשלישית קצת פחות, ברביעית הוא בכלל לא מזיז לו בכלל, הוא אכפת לו כמה החליפה עולה, זה לא מפריע לו. מי שיש לו שעון של 100,000 דולר, אתם חושבים שהוא רוקד ברחוב משמחה? עובדה שלא. מה הראיה? שהשכר של הרשעים זה מידה כנגד מידה, מה שהם ביקשו. זה לא שזה שכר שהשם מעוניין לתת, השם בז לשכר הזה, בז. רק מה, אני מכבד אותך, זה מה שאתה רוצה, עשית מצוות, מה השאיפות שלך בחיים? מכונית? כך מכונית, אישה יפה, הבל השקר החן והבל היופי, זה החיים שלך, שאשתך תהיה ככה מושך את תשומת לב, טיפש, זה מה שאתה רוצה? כך, מה אתה רוצה? זה, בית, אני יודע מה, כל מיני דברי אומנות, 100 מיליון דולר על תמונת אומנות, 50, טיפשות שלהם, לך על זה. יחתה, כך יחתה. זה ג'טסקי, כך ג'טסקי. אתה רוצה שמהמכונית שלך יהיה משהו מיוחד, שמדע איזה יורדת איזה קרן לייזר, מסדרת לך טבלורית, סדר. מה עוד החלום שלך? עובר מטיפשות לטיפשות, ונשאר בלי כלום בסוף. אחר כך, הוא כל כך הצטער על מה שקיבל, תגיד הקשבון, זה לא פייר, מה נתת לי מרצדס? מה נתת לי בית? מה נתת לי יחתה? מה אני צריך את זה? טיפה, זה מה שביקשת. מה שביקשת קיבלת, אני נקי איתך. גמרנו דיל. והוא אומר לו, כל החיים שלו הוא חשב, תראה, אני לא מבקש להיות כמו זה, אבל למה אין לי את המינימום? לחיות בכבוד. למה אני צריך לדפוק בדלתות, לבקש כסף שייתן לישיבות של הילדים? למה? זה מה שהעניים בדורנו בוכים. רובם, כל אלה שבחו לי על הפרנסה, באמת, אני יכול להעיד, אין להם חלומות להיות כמו העשיר הזה והעשיר הזה. הם מציאותיים. הם גם לא, הם גם לא, מה שנקרא, יש להם כזאת אהבת ממון שמחפשים להיות ההוא מה, מה, מהקולנוע, כן? כל הדרישה של הדתיים שסובלים בפרנסה היא, וזה מה שכולם טוענים גם, אני לא מבקש מיליונים, תן לי לשלם את הישיבות, מה, גם זה, מה, אני מבקש עבירות? תן לי לשלם את המורגש, את המשכנתה, תן לי מכונית לנסוע לבית כנסת ולחזור, תן לי ותן לי ותן לי, הכל לשם שמיים, באמת, ואין, קשה, וסובלים, ויש עוגמת נפש, והעוגמת נפש הזאת, כמו שאמרתי קודם, מכפילה ומשלשת ומאסירה פי כמה וכמה וכמה את שכר המצוות, שנאמר, יפה שעה אחת של תורה בצער, ממאה שלא בצער. ועוד מקום אחר כתוב, לפום צערה אגרה, לפי הצער, לפי גודל הצער, כך גודל השכר. לכן אנחנו נגזר עלינו את הערב הזה להעביר בסאונה פה, בלי מסגן, וכל זה, לא חשוב, אז מה, אז למדנו, אז דיברנו שעתיים וחצי, אני יודע, אני זוכר את זה, דיברנו שעתיים וחצי, השעתיים וחצי זה כמו כמה? כמו 250, מה הפסדנו? בסדר, מה נעשה? זהו, אז מזיעים, דביקים, קשה להתרכז, נו, בסדר, תכלס שזה עובר, שמראים לך מה קיבלת לעומת מה היית מפסיד, מה אתה אומר? תדאג שגם בפעם הבאה לא יביאו מסגן. אבל אני אספר לכם משהו, אבל אני הייתי פעם בישיבה קדושה בירושלים עם אחד מהאנשים הכי גדולים שיש היום בעולם לדעתי ולדעת רבים, אדם גדול, והוא ישב בשיעור גמרא בחום של מה שנקרא כמעט 35 מעלות צלזיוס עם לחות, למרות שיחסית בירושלים יש פחות לחות מתל אביב, תום היה לחות אדירה. ואם אתם יודעים בארץ שאין מקום בישיבות, אז מה עושים? מביאים קרוונים, כמו כיתות כאלה שבונים אותן עם רעפים, והשמש מרביצה על זה בתוך, זה מחוץ לבניין, זה לוהט אש. ואני, מה אני אעשה? אני בירושלים, וכולם שם עושים חליפות, שם כבר אנשים רגילים להזיע, זה חלק מהחיים, אין ברירה, מה יעשה? הוא רק יצא מהמקלחת ומזיע, זה לא כמו פה מזגן בכל פינה, אז כשכבר אתה מזיע אתה סובל באמת, מי שכבר רגיל רגיל. אז יושבים שם כולם, אבל באמת כל כך חם היה שבכל שנייה כולם כבר הורידו את הג'קטים והכל, וחם שם, ויש שם וינטלטור קטן על הקיר, צ'וקמק כזה בקושי מסתובב, לא עושה אוויר לזבוב אפילו. ואני ניסיתי ככה להתביית מול הוונטלטור, מה אני אעשה, הוא כל רגע בורח. אז פתאום הרב אמר, הוא ראה שסובלים, ברוב שהיה חם הוא כבר הבין שהיום זה לא יום רגיל, אז הוא אמר, אני יודע קשה לכם, אבל תדעו לכם שאתם עוד תודו על הרגע הזה שהיה היום כל כך חם. אז אחד אמר למה, וזה אומר, מה צריכים, חייבים לסבול שלומדים? אז התחילו להתפלסף וזה, אז אחד קם ואמר לו, כבוד הרב, אם ככה בוא נכבה את הוונטלטור, רציתי לחנוק אותו באותו רגע, לא שזה עזר, כן, אבל אז מה ענה לו הרב? מה ענה לו הרב? אל תהיה צדיק הרבה, גם זה נאמר בתורה, צריכים לדעת, זה מהתורה, אל תהיה צדיק הרבה. מה פירוש? אל תהיה מיסטר גאיבה, מיסטר גאווה, יש זה, הוא הולך על זה, אני לא אוכל שוקולד יומיים בישיבה, אני כבר לא נוגע בדברים האלה, עזוב, אני חזרתי בתשובה, יומיים בישיבה, מביאים לו קצת ופלים אחרי ארוחה, תוכל דיזרט, לא נוגע בזה. זה הראשון שמועמד לקרוס, הראשון, מי שעולה כטיל, נופל כטיל, ושנופלים מאוד קשה לקום. החוכמה היא מה שנקרא להתקדם בצורה מבוקרת ועקבית, וכל הזמן לשאוף קדימה, כמובן לא לעשות עבירות דאורייתא, צריכים להיזהר מזה כמו מאש, כן? אבל יש דברים שהאדם עושה אותם שיבוא יום והוא יצטער עליהם, שכרו כמו שהרב עובדיה אומר, מרוב שמחמיר בסוף נהיה חמר. כן, חמור, חמר, לא יודע איך הוא אמר את זה,
חמר וחמור,
כן, זה אותו דבר. לא חשוב מה הנקודה, מרוב שהוא עסוק בהחמרות, בדרך כלל מה העונש שלו? כיוון שהגאווה שלו כל הזמן רוצה להראות הטווס, אני מקפיד, עושה הצגות, בתפילה עושה פרצופים, וככה, ואני יודע מה, ונגיד אין לו ג'קט, אז הוא מחפש את הג'קט שלו בכל הבניין, הוא יעקב את כולם עכשיו, לא יגיד ברכת המזון בלי ג'קט, למה? שלא יגידו, אני ככה לא זה, בסוף אותו אחד יהיה נועף עם איזה מישהי בסוף. זה מה שהעולם הזה, מרוב שאתה עושה הצגות כלפי חוץ, מה אמרים לך בסוף? כל ההצגות שלך בסוף, מה יפילו אותך בבור הכי עמוק? ומה, אני אתן לך דוגמה, אתן לך כמה ראיות. למשל, ידוע ששכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה. ידוע גם שמי ששוטר בעולם הזה למשל, סימן שבחיים הקודמים שלו הוא היה אדם רשע. למה? מה, אי אפשר ששוטר בגלגול הקודם לא היה רשע? כל מי ששמו אותו בעולם הזה בתפקיד של שופט, שוטר, שגוזר גזרות על אנשים, אפילו שזה לשם שמיים, אפילו מכוח התורה, אפילו מה שלא תגיד, עצם זה שגלגלו שמגזרה שלך מישהו ימות, או מגזרה שלך מישהו יסבול, או מגזרה שלך ישימו מישהו בחרם, או מגזרה שלך חבר שלך לא ייכנס לעולם הבא בגלל שגזרת ככה, או שהקפדת, או שרדפת, או שככה, עצם זה שגלגלו שאתה תהיה השוט, זה כבר אומר דרשני. זה הרבה לא יודעים. יש כאן כמה נקודות. דבר ראשון, אלוקים מבקש את הנרדף. אחד שכולם יפנו אחריו ורודפים אחריו, אפילו שהוא רשע, פתאום בא לו ישועה במקום לא צפוי. ממי? מי שהכי הרבה גזר להחמיר עליו בתורה, קדוש ברוך הוא זה שיבוא ויציל אותו בסוף. למה? אף אחד לא שפט אותו בקצת רחמים. אלוקים מבקש את הנרדף, כך כתוב. לכן צריכים להיזהר שגם רודפים אחרי בן אדם, אסור לסגור לו ב-100%, צריך להשאיר לו פתח מילות. למשל, למה הדבר דומה? תפסת מישהו באמצע עבירה, אבל לא 100%. אם תמשיך ותחקור ותשאל וזה, הוא לא ידע איך לצאת ממך, אבל תוכיח אותו בפני רבים שהוא עשה כזו עבירה וככה, ותעמיד אותו עם הזה, הוא יכול לרצוח בסוף, הוא יכול לברוח לגמרי מהדת, הוא יעשה דברים הרבה יותר קיצוניים. אז מה תעשה? תהיה פיקח, תפוס אותו בצד, תגיד לו, שמע, אני לא טיפש, אני יודע במה היה מעורב, תחזור בתשובה. אותו אחד, בגלל זה שהתאבת איתו ולא החמרת איתו עד סוף הדין, יש סיכוי הרבה יותר גדול שהוא יעשה תשובה. למשל, היה מעשה עם השלה הקדוש. השלה הקדוש בצפת, בדור של הרי הקדוש, היה, השם שלו אני חושב היה הרב אורוביץ, הוא היה אני חושב האשכנזי היחיד מהמקובלים שלמדו עם הארי הקדוש, היה הרב אלקבץ, הרב אלשיך, היה הרב בית יוסף, הרב גלנטי, כולם היו ספרדים, מגרו ספרד. פתאום בא להם איזה אחד גם כן גדול, השלה הקדוש, הרב אורוביץ קראו לו, והוא היה הרב ענק, משהו גדול בתורה, לא סתם איזה
רק קדוש.
כן. לא הרבה קראו להם קדוש, בוא נגיד ככה. קיצור, אז הוא היה לו תלמידים רבים בצפת, עיר דה, זה היה דור דעה ל-500 שנה, ואחד התלמידים שלו, התלמידים אתם יודעים היו באים לבית הרב הרבה, כמו היום, גם היום זה נהוג, והיה לו להשלה כפות מכסף עבודת יד, כלי נוי שהם אוכלים בזה בחגים, בשולחן חגים, שבתות, מחסינים את זה במזנון נגיד, או ב... לא יודע. ייצור, אחד התלמידים שרח, לא עמד בניסיון, שחב לו איזה כפית שתיים מהכפיות הביתה, לא מצא ממי לגנוב, מבית הרב. למה? כנראה הוא חשב, תראה, אף אחד לא יחשוד, מי יחשוד בנו? זה הרב יחשוד שאני אגנוב ממנו, אז זה הכי קל לגנוב. הרבה פעמים בחיים אתה צריך להיזהר מהחברים שלך הרבה יותר מאנשים זרים. למה? אתן לכם דוגמה. אני כל פעם שיש לי איזה תיקון בבית או באוטו, שאני בא לחברים שלי, זה מכונאי, זה אינסטלטור, זה חשמלאי, אומר לו, תן לו הצעת מחיר בשיטה קבועה, תמיד המחירים שלהם פי 2, פי 3 מהגויים והאכזרים שברחוב. ומה הם עוד תמיד דואגים להגיד? בשבילך 350. עכשיו, אני פעם הייתי תמים, אבל מה נעשה, אתה מזדקן, אתה נהיה שואל ותיק. אז היום כל פעם שהוא אומר לי את המילה בשבילך, יש לי מין איזה לחצן בתוך המוח, טוטוט, אזהרה, זהירות. מיד אני מתקשר לאיזה אחד, שניים, שלוש טלפונים, בסוף אני רואה רבע מחיר, חצי מחיר.
שמור אותי מאוד.
הבנתם?
מאוד.
כן, כן. אתה מבין? אז מה הנקודה פה? אותו דבר, לפעמים אדם מרגיש, תשמע, זה לא יקפיד איתי, יתפוס אותי, מה שנקרא, מחמיר איתו במחיר. סוף כל סוף הוא יגיד, אני אגיד לו מה, אני צריך פרנסה, אחים, חברים, יהודי, תרחם. אבל אם אני אעשה את זה לגוי, הגוי הזה יקח אותי לבית משפט ויריב איתי ולא ישלם לי. הבנתם מה הראש שלהם? לצערנו הרב, ככה יצר הרע עובד. אז אותו תלמיד כנראה אמר, תשמע, אתה יודע מה, זה הרב, יש לו הרבה כפות מכסף, בוא נעלים לו איזה אחת שתיים למזכרת. טוב, עשו חקירה, 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 עקבו אחרי הזה, פתאום אחד מצא את הכפות האלה במגירה של הבחור הזה מהישיבה. באו לרב, סיפרו לו על זה, אז הרב קרא לו, אבל בצורה מתוחכמת, לא רצה להוכיח אותו מיד בפנים. הוא אומר, אתה יודע, אנחנו כבר שבוע מחפשים פה את הכפות, זה, יש לזה ערך סנטימנטלי, ואני לא מבין, וככה וזה, והוא לא מודה, לא מודה, לא מודה. בסוף הוא ראה שהוא לא מודה, אמר לו, תשמע, תראה, הגיעו מים עד נפש, למה אתה לא מודה? יש לי עדים כשרים שראו את זה אצלך במגירה. ההוא מהבושה ברח מהישיבה, כן? מה עשה? זה היה לפני 500 שנה, ברח מצפת, הלך לגור ביפו והתאסלם. אז הטורקים היו שולטים בארץ. הלך, הצטרף לעותומנים שהיו מוסלמים, אמר להם, תשמעו, והם בשבילהם, אתם יודעים, הגויים שבא יהודי אומר רוצה להצטרף אליכם, הוא היה משקיעים מיליארדים, המיסיונרים, שלא הוציא אחד. אז בא להם אחד על מגש, אז מיד צירפו אותם לכוחותיהם, ואתם יודעים, זה הדרך שלהם. כמו היוונים, היוונים אף פעם לא רצו להרוג אותנו. מה אמרו? תתייוון, נשים אותך מיד שר בממשלה. מיד תהיה איזה מיניסטר, איזה מושל. לתת להם כל מיני פיתויים. אותו דבר אלה, אמרו לו, בוא נעים כבר הצטרפת אלינו, בוא נשים אותך מושל של המכל של נמל יפו. איזה ג'וב נתנו לו? אחראי על כל האוניות שנכנסות, מסתובב בפנדי שם הגנרל עם מקל, תפתחו את זה, זה תסגרו, תפתחו, זה תעבור, מקבל שוחד, בקשיש, כל שם אצלם עם הטורקים זה שוחד, כן? יום אחד מי מגיע? מגיע הרב אחד, מסתכל עליו הזה, אומר לו, תשמע כבוד הרב, אתה הרב של היהודים מצפת, נכון? כן. אומר לו, תשמע, אני רוצה, כבוד לי להזמין אותך, אתה יודע, אני המוסלמי פה, אני רוצה להזמין אותך אליי הביתה לסעודה. אנחנו שכנים, יהודים, טורקים, למה לא? אתה המנהיג שלה, עכשיו מה הרב יגיד לו? אני לא רוצה לבוא לאכול אותך, אתה גוי? לא מתעסקים איתם, אלה פנאטים. אמר הרב, השם תעזור לי, הבאת אותי למבחן הזה, אתה גם תציל אותי מזה. מגיע אליו הביתה, משרתים, זה, יושב בארמון, מושיב אותו שם, נותן לו כך, זה, אל תדאג, אני יודע שאתה יהודי, לא יגיש לך בשר, הנה פירות, זה, ככה, לחם, אתה רואה לחם כשר, הבאנו מהשוק, מהיהודים, הכל בשבילך. מה עוד? אז הרב אוכל שם וזה, יושב איתו וזה. אחרי שגמרו, הוא אומר למשרתים, נא לצאת מהחדר, אני צריך לדבר עם הרב בארבע עיניים. יצאו מהחדר, תופס חרב, תופס אותו בזקן, הכניס לו איזה ככה דחיפה על הרצפה, הרב שוכב על הרצפה, אומר לו, עכשיו תגיד שמה ישראל, הגיע זמנך, אני קורא לך את הראש. אומר לו, מה עשיתי לך? אומר לו, אתה לא מזהה אותי? אומר לו, לא, מי אתה? אומר לו, אתה זוכר לפני כמה שנים, 10 שנים, היה לך בישיבה תלמיד בשם כך וכך? אומר, כן, זוכר אותו, התחיל ככה הרב לרעוד. אומר לו, זה אני. זוכר מה עשית לי עם הכפיות? בשביל כפית עלובה של 100 דולר, נאמר בימיהם, כן? נתיים, כל האמונה שלך בהשם, ראית שסרחתי, טעיתי, היית חייב לתפוס אותי? למה לא העלמת עין? בגללך נהייתי מוסלמי, איבדתי את העולם הבא שלי. ואין לי דרך חזרה מהבושה יותר. עכשיו, אני שוחט אותך. תגיד שמה ישראל, גמרנו, אתה לא יוצא מפה חי. שוחט אותך, נכניס אותך, אני הולך לקבור אותך באישון לילה. מה עשה הרב הזה, השאלה, הקדוש שוכב שם על הרצפה, התחיל להגיד שמה ישראל, תחנונים, בחיות, בזה כמה דקות, הוא בוכה, בוכה, בוכה. אבל אתה מוכן, סגור את העיניים. ואמרת שמה ישראל, אז תבידוי. טוב, קום. קום, הוא קם, אומר לו, תתלבש, תזה, תשים את הציזית חדשה, יאללה, תלך, תהיה בריא, תחזור לישיבה, השם יברך אותך, לוחץ לו את היד, נשק לו... הרב הזה השתגע, רגע אחד רוצה להכיל אותו, רגע אחד רוצה לשחוט אותו, רגע אחד פתאום אומר לו, מנשק לו את היד, תלך. אומר לו, מה היה פשר כל זה? אומר לו, תשמע, אני לפני שסרחתי תורה, הרי למדתי איתך הרבה שנים, לא? ולא לימדת אותנו רבנו שאדם שיש לו עבירות תלויות אצלו בעולם הזה ולא עשה עליהם תשובה, הוא לא יכול להיכנס לגן עדן? התורה אומרת שאדם שחברו נענש בגללו לא יכול להיכנס לגן עדן, אפילו שהוא נקי. חבר שלך עשה לך משהו בגלל שהקפדת עליו, בגלל שאתה איש אמת, מה אתה רוצה? הוא גנב לי את כל כספי, אז אתה מקפיד עליו עד יום מותך. כמו המעשה עם אותה אישה שהייתה לה איזו אויבת, והיא אמרה, תשמעו, לפני שאני מתה תעשו טובה, רק תקראו לה, אני רוצה ככה לחוץ לה את היד לפני שאני מתה, לבקש ממנה ככה מכילה, נשכה לה את האף, הורידה לה את האף כדי להתנקם ברגע לפני המוות. היא הייתה בטוחה, יאללה עושים סולחה. מה מסכנה הבאה, הוציאו לה את האף. אותו דבר פה. אז מה יצא מכל העניין הזה? אומר לו, עכשיו שעשית כזה וידוי, התחרדת שבגללך יהודי ירד מהדרך, ואתה כבר, הנשמה שלך כבר חצי יצא מהגוף, זה כמו מוות, מיטתו חפרתו, עכשיו אתה נקי מהאבון הזה, לך, עשיתי לך טובה, ניקיתי אותך. כן, ככה היה המעשה. מה רואים מפה?
יש...
מה, לא, הוא נשאר מוסלמי, גמרנו, הוא טעם מטעם הכסף, הוא כבר משוחד. יש כזה דבר שאדם משוחד פיזית, או זה ביחסי מין אסורים, או בכסף, או בכבוד, קשה מאוד לצאת מהשוחד הזה. לכן אנחנו צריכים להתפלל, זה מה שמתפללים כל יום, אל תביאנו לידי ניסיון. איזה ניסיון כבר יכול להיות לנו? מה, לחלל שבת? לא. מה הניסיון? הניסיון שיתנו לך ג'וב בשס, שיבו אותך עם כל הליצנים בכנסת לשם שמיים, שתביא תקציבים לישיבות, ובסוף אתה נהיה כמותם. למה? אתה לא יכול לעמוד בניסיון. עובדה, כתוב, הרבנות מקברת את בעליה. כמה רבנים התחילו לשם שמיים ובסוף נכתב עליהם והיעס את הרע בעיני השם.
אם הכשרים יש יותר מזה, הכשרים טובים נופלים ככה,
הכשרים וכאלה, אני לא רוצה לפתוח יותר לפה לשטן, אבל רק אני נותן לכם מציאות. ככל שאדם יותר גדול מחברו, כך יצרו גדול ממנו. אבל יש עוד משפט מזעזע, הרבנות מקברת את בעליה. זה חזל, אחד שרץ אחרי הרבנות, אז הרבנות בסוף סופה שתקבור אותו. לכן תהיה אדם פשוט, קוראים לך רב, תצחק על זה, קוראים לך בשמך הפרטי, למה לא? יש כאלה, הם מדפיסים אלונים וטעות שכחו, כתוב הרב פלוני אלמוני ולא כתוב רש ה' ג' הרב הגאון. מה? במו עיניי ראיתי אחד כזה בא למזכירה, מה זה? שיניתם את הכותרת? עכשיו הוא לא נעים לו להגיד הורדתם את הרב הגאון. שום שינוי לא היה בכותרת, רק בטעות שכחו את ה' קום הרהג, כתבו הרב. מו עיניי, אני רואה אותו צועק, משתולל, מה אתם עושים שינויים בלי, בלי רשות? היום אתם שנים את הכותרת, מחר תשנו את הזה. ואני בלב שלי צוחק. בסופו ראיתי את הבן אדם הזה נקבר בסוף, בשטיות שלו. אבל אני רק אומר, מה הנקודה? שהאדם, כל התכלית שלו זה לשים את עצמו בכותרות ולהיות איש חשוב, הסוף שלו שיצא מהעולם הזה מסכן ואומלל ודלפון ויצחקו עליו בסוף. כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אחד בא לרב, אומר לו, כבוד הרב, אני 10 שנים לא רודף אחרי שום כבוד, הכבוד לא רודף אחריי. אומר לו, אתה יודע למה? כי אתה, שאתה הולך ברחוב, אתה כל רגע מסתובב אחורה לראות אם הכבוד רודף אחריך. למה? אתה רגיל, מי שלא רודף אחרי הכבוד, אז הכבוד רודף אחריו. רק אתה שכחת שאסור כל רגע להסתובב לראות אם הכבוד רודף אחריך. כי רגע שכל רגע אתה מסתובב לראות אם הכבוד אחריך, אז נמצא שאתה רודף אחרי הכבוד. קיצור, מה שכתוב, הרבנות מקברת את בעליה, מה אתם חושבים? זה סתם? זה דבר מאוד מסוכן. לכן צריך הרבה סייעתא דשמיא להגיע לראש הפירמידה ולהישאר אדם רגיל וענב ופשוט וכו', כמו שהיה הלל ששיבחו אותו, אלה ששיבחו אותם הרבה הרב בן ציון אבא שאול, דוגמה יותר טובה מזאת יש? גדול עולם ואף פעם לא הסכים לקבל את החליפות האלה עם הכובעים, עם הזהב, הרב הראשי היה יכול להיות רב הראשי מיליון פעם כבר. מישהו היה משתווה אליו מהרבנים של היום, הרב הראשי, מי ישתווה אליו היום? ואף פעם הוא בחיים לא היה מסכים להתלבש ככה או שיגדירו אותו בהגדרות. לכן אני אומר לכם, בן אדם צריך לברוח מהדברים האלה, כי זה מה שיקבור אותו בסוף. זה מסוכן מאוד וזה גם קשה, לפעמים זה גם קצת כואב. יש אחד אמר לתלמידים של אחד שהיה תלמיד שלו והוא בעצמו נהיה רב גדול, אז הוא אמר לו, תשמע, אני רוצה שתדע דבר אחד, שנים אני נסעתי לחתונות במוניות למרות שהייתי אני, יודעים מה זה מונית ספיישל בארץ, נסעתי לחתונות במונית ספיישל בגלל שידעתי שבחופה יקראו לי הרב הגאון, זה הרב הזה מכובד לקריאת הכתובה או משהו, ולא רציתי להפסיד את זה. אומר לו, תראה מה זה רמה של רדיפת כבוד, שלא היה לי כסף, מוכן לתת את כל כספי שלקבל קצת כבוד. והאדם מטבעו, לכל אדם יש את הכבוד שלו, ואף אחד לא אוהב שפוגעים לו בכבוד, וזה טבעי. מתי הבעיה מתחילה? שאדם רוצה מעבר לכבוד הרגיל שמגיע לו בתורת בן אדם, ולכן כל מה שהוא עושה זה רק לצורך עצמו, ואז שום דבר כבר לא לשם שמיים. התחיל לשם שמיים וכל כולו נהיה רק לצורך עצמו. כל מה שמעניין אותו שהוא נותן עצות לאחרים, זה איזה תועלת יצא לי מזה. אם יש לו ישיבה, בא אליו תלמיד, אומר לו, כבוד הרב, אני רוצה לעלות לארץ, מה הדבר הראשון שהוא שואל את עצמו? רגע, התלמיד הזה מועיל לי פה, הוא מלמד בחינם בשבילי, עוסך לי מזכורת, אני צריך פחות שלם לרבנים, הוא עוזר לי פה בישיבה, הוא מלשין לי מי שעושה דברים לא טובים, אני צריך אותו פה. לא, מה פתאום, אתה אסור לך לנסוע לארץ, אתה מתחזק פה, טוב לך פה. אולי הוא הרי יודע שלטובת אותו תלמיד הוא כבר הגיע לרמה שבישיבה בארץ הוא יגדל פי 100 יותר מהר, חיים של נצח נצחים תלויים פה על המזבח בשביל כמה פרוטות שתעשי. לא אכפת לו, מה אכפת לו מהתלמיד, אכפת לו רק מעצמו. אותו דבר בהרבה דברים אחרים. למשל, יש כאלה שכל מה שמניע אותם, שאלו אותם משהו, הוא רב גדול, שאלו אותו על שידוך, אז הוא אמר לא, לא לעשות את השידוך הזה, מכל מיני סיבות מוצדקות, פחות מוצדקות. עכשיו כל מה שמעניין אותו, בגלל שהוא אמר לו שרוצים לעשות את זה anyway, כדי לא לפגוע באגו שלו, איך להרוס את זה. לכן צריכים לדעת לפעמים שעושים נגד רצונך, אתה יודע שטועים, שתוק. אתה את שלך אמרת, תצא מהתמונה, שלא אכפת לך. לפעמים יש חיוב בתורה, כואב לך, לא תעמוד על דם רעך, כשברכו רק הוא יודע אם עשית את זה לשם שמיים או בגלל שאמרת את מה שאמרת. אותו דבר, אני היום צעקתי על תלמיד שלי בישיבה, הוא רץ למעלה כמעט בבכי. למה? איבדתי את עצמי לרגע, צעקתי לו וכל הישיבה שומעים, נוכל! צעקתי לו. למה צעקתי לו נוכל? כי התלמיד הזה, מה אומר? אומר משהו שהוא טעות, ושעה הוא מבזבז לכולם עכשיו כדי להוכיח שמה שהוא אומר. עכשיו מה קורה? הרי אתם יודעים מה זה, זה קרב מוחות. אתה מראה לו ראיה שמה שהוא אומר לא יכול להסתדר, הפוך, זה מה שהוא אומר, זה הפוך מה שכתוב. אז הוא קולט את הטעות שלו, תוך כדי דיבור, מה שנקרא מניפולציה, הופך את מה שאמר לפני 10 דקות ואומר את זה הפוך עכשיו, בצורה קצת שונה. עכשיו מי שלא חד, הוא יכול ליפול במלכודת, פתאום אתה מרגיש, אני טעיתי. אבל קטע היה, פתאום הוא הפך את הדיבור, אמרתי לו, אתה רואה? אז עליתי אליו לחדר, למרות שלא הגיע לו, היה צריך לזעזע אותו אחת לתמיד. התנצלתי בפניו, הבאתי אותו בכוח למטה, אחר כך הוא גדל, גמר את השיעור כמו גדול. אבל בסוף הוא בא אליי, אמר לי, תשמע, אתה צדקת, אני רימיתי בשיעור. אבל זה היה גדלות של בן אדם. למה בא לו הגדלות הזה? שהוא קיבל סתירה. לפעמים אדם כל החיים שלו לא היה לו את המזל לקבל את הסתירה, לא היה לו את המזל. הנה אתן לכם דוגמה, הבחורה הזאת תצטרף אליכם, אודליה, מחר תראו, בחורה מאוד נחמדה, לא היה צריך לדבר איתה יותר מדי, כבר הייתה מבושלת יחסית מבחינה נפשית, אבל כמה משפטים בעקיפין מיד היא הבינה, הכל היה ברור כבר. יש אנשים, אתה מדבר איתם דיירקט 20 שנה, אני בשלי נשאר, לא יעזור כלום. כשעורף מקשים את הכוח, רק מה? לא להודות שטעיתי. מה, אתה רוצה להגיד שעכשיו אני אבוא ויציר לחברה שטעיתי? אני אציר שטעיתי? איך אני אסתכל לאנשים ברחוב מהבושה? מעניין, שימו לב, מציאות של בן אדם הולך להיוודון. אמרתי לכם פעם דוגמה, אדם מוכן שלא תיפגע לו הכבוד אפילו אם יפסיד הרבה כסף. לדוגמה, אם אדם יש לו פרה, הוא בא לאב בדין, אומר לו, כבוד הרב, הפרה הזאת כשרה או טרף. בודק, בודק, אומר לו טרף, שחיטה, זהו, הפרה פסולה. תן אותה לערבים ב-$100, $1,000. פרה שווה המון כסף, אתה חותך אותה לסטייקים, כל חתיכה $10, כן? ומה זה פרה? זה טון של בשר, כל רבע פאונד, זה, כל פאונד פה זה $10. כמה פאונד יש בטון? 2,200 פאונד. תוריד את העצמות ואת האור, 2,000 פאונד. כפול $10, כמה זה? $20,000 בסטייקים. זה פרה אחת. הוא בא, שחט אותה, יש לו מאות. שחט כמה, הוא בא לרב, פסול, טרף, פסול, 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 זה קשר, זה... עשה לו $100,000 נזק. בדקה. הוא לא מגדף את הרב, הוא לא מקלל אותו. הלכה, מה אני אעשה? זה באמת השם, זה רע משמיים. למחרת אותו בן אדם, שימו לב, תלמדו מזה מוסר השכל, אותו בן אדם בדין תורה עם איזה פועל שלו, הוא מתווכח על $1,000 עם הפועל. פועל אומר, גזלת אותי ב-1,000. הוא אומר, לא נכון, הוא בא לבית דין, מתווכחים, וזה, הרב אומר, הפועל צודק, תן לו מחר $1,000. גדף את הבית דין, זורק שם כיסא, זה בושה, תתביישו לכם. זה בית דין זה, זה זבל, הייתי צריך ללכת לבית משפט. אמר לכם ממשפטים ששמעתי איך אנשים עם זקנים מדברים, בפנים של הדיינים, של $1,000, של $100. אחד במונסי מספר שהלנדלורד שלו יש לו בניינים, הוא לא יודע מאיפה בא לו הכסף, לקח איתו לבית דין, שולח לו מכתבים על כמה מאות דולרים, טיפש מטופש, תוציא אותו ותגמור, מה אתה עכשיו הולך להתווכח איתו על מודע? הזמן שלך, השעה שלך, עד שאתה הולך להדפיס את המכתב, הפסדת יותר. למה פה הוא מגדף על $1,000 ושם על $100,000 הוא לא מגדף? היינו חושבים, תראה איזה קמצן, על $1,000 הוא מקלל את הרבנים? זה לא על $1,000. האגו, האגו שווה מיליארדים. פגעת לי באגו, עשית אותי קטן ליד הפועל הזה, או ליד החבר הזה, או ליד השכן, או ליד הלנדלורד, או ליד גרושתי, או ליד האי, כל אחד והאוהב שלו, כן? עשית אותי קטן, נכפת לי $1,000. ומה הראיה? כמה פעמים שמעתם על אנשים שהתווכחו על כסף? אחד אמר לו, אוקיי, כך, עזוב אותי. הוא לקח את זה ושרף את זה, שקרה את זה. למה הוא עשה את זה? באמת לא אכפת לו מהכסף. אכפת לו מה$100, הוא מתווכח איתך. מרגיז אותו שאתה תהיה צודק. תראו מה זה, עד איפה גאווה מביאה את האדם. לכן כתוב ברמב״ם, בכל המידות, האדם שצריך לשאוף להיות באמצע. יש מידה אחת, אין בה פשרות, חייב להתרחק בעד הקצה הכי רחוק, זה בגאווה. אין בזה גרם של הנחה במידה המגונה הזאת. ותדעו לכם, כמעט כל העבירות נובעות מהמידה הרעה הזאת. לכן מי שמטבעו ענב, קודם כל בשנייה אפשר להחזיר אותו בתשובה. מי שענב, המבול, אדם צנוע, פשוט, בשנייה. כי בגלל שהוא ענב, הוא לא טווס. אז אין לו שום יומרות להראות את עצמו. אז רוב התורה שהיא מונעת ממך מותרות, ומונעת ממך כל מיני מטעמים כאלה וכאלה, ברגע אתה לא אחרי זה, כי אתה ענב מטבעך, אפילו שאתה חילוני. אז ברגע שבאים אליך וחותכים את זה ממך, במילא אני לא לוקח את זה. אז מה אכפת לי להודות שהתורה אמת? אבל אם כל החיים שלי זה מרצדס, זה ספורט, זה חליפות, זה טיולים, זה ויקיישן, ואתה רוצה לקחת ממני את כל המקומות האסורים האלה, אני נלחם. אז מה אני אומר? זה לא אמת. לא שכנעת, לא הוכחת, הגאווה לא נותנת, אני צריך את זה. אני צריך את החיי לוקסוס האלה. אני חייב להשוויד, בשביל זה אני חי. אין לי חיים אם לוקחים את זה ממני. לכן מי שענב, אין לו את הבעיה הזאת. מי שענב, לא, אין לו בעיה לעבור בחברה ולשים כיפה ולהודות טעיתי עד היום. מה אכפת לו? במילא לא אכפת לו. במילא הוא לא מחזיק מעצמו כלום. שימו לב כמה דברים יורד מפה. מי שענב, אז לא אכפת לו אם הבחורה שמביאים לו היא מיליונרית או לא. מי שענב, לא אכפת לו אם המשפחה שלה לא 100% אוהבים אותו או לא. מי שענב, לא אכפת לו מה חושבים עליו האלה באלה והאלה פה והשכן שם. הוא לא רב עם אנשים. חיים שלו הוא גד קצפת. מתוק מדבש. ומי שלא, כמה סובל. כל הספורטאים האלה עם התחרות. פוצצו לו את הגולגולת באגרופים. הוא רואה כוכבים. מה הוא עושה שהוא נופל? מיד הוא קם, עושה ככה לקהל. מה אתם רואים מפה? שעונש רוחני, שזה בושה, הרבה יותר חמור מעונש פיזי. וזה כל העונש בעולם הבא. הבושה שמראים לך איזה כפוי טובה היית כל רגע ורגע, כמה עבירות עשית בחדרי חדרים, אז זה נאמר ארורה עושה בסתר, הולך ומתחבב עושה עבירות. ועל זה נאמר, שימו לב, תראו, אדם קיבל אגרופים, הגולגולת שלו עוד שעה נשמע שהוא מת בבית חולים, תמיד, אבל תמיד הוא קם ברגעים האחרונים של הזעזוע המוח שלו. למי שמכם פעם ראתה איזה קרב אגרוף, אז אתם בטח יודעים על מה אני מדבר. ועושה ככה לקהל, מעניין, פלא פלאים, שען, טיפש, אתה מזיק לבריאות שלך, מה אתה קם? מה יחשבו עליי? פסדתי ככה בבושת פנים? מוכן למות, מוכן לסבול כאבים, לקום בשארית כוחותיו, העיקר שלא יהיה רגע שנייה אחת של בושה, שנייה אחת. מה יהיה בעולם הבא? נצח של בושה מחכה לרשעים, נצח של בושה, עוד בושה ועוד בושה, זה לא נגמר. שווה או לא? אני שואל, תארו לכם סתם לדוגמה, אני בכלל תמיד שואל את עצמי שאלה אחת, אני אומר, תראה, אני מבין שהיום אחד היצרים הכי קשים לאישה זה חוסר צניעות, בין ביהודיה בין ביגויה, לצערנו הרב רואים שהמחלה של הדור זה חוסר צניעות, קשה לאנשים ללכת בצניעות, קשה להם. כמובן פה ושם יש איזה שושנה בין הקוצים, כן? אבל בדרך כלל רואים שזה כמעט כל בחורה בעולם נגועה בזה, במיוחד כמה שהיא יותר חשופה למותרות ולמידיה, החברה יותר משפיעה עליה לרע. אבל רואים דבר מעניין, דבר אחד אני לא מצליח להבין, הרי יש כל מיני שחקניות קולנוע, כל מיני כאלו שמשחקות השם מרחם באיזה סרטי תועבה, ויש להם ילדים, זה אני לא מבין. אני יכול להבין שהיא כשלעצמה איבדה כבר מזמן את הבושה, אבל הריבונו של עולם, הרי יום אחד אז ילד שלך יגדל, יראה את הסרט הזה, חברים שלו בכיתה יראו את זה, איך זה ייתכן כזה דבר? מה רואים? שאדם יכול להיות יותר גרוע ויותר טיפש מכלב. וזה נאמר, מה שאמרתי לכם קודם, הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא חפץ להמית את המת, זה כבר מת, מה זה זה? זה יש לו שכל זה? זה בר דעת? אדם שעושה כזה דבר שהילדים שלו יצטרכו להדליק את זה יום אחד ולראות את זה? איזה בושה, איזה בושה. אתם יודעים, אנשים שחזרו בתשובה, הדבר הראשון שהם עושים, יש להם שכל, זה להחביא את כל התמונות שלהם מהימים שהם היו לבושים ערומים וכאלו, חס וחלילה עם תמונה אחת הם שכחו והילד יגלה את זה, אתם יודעים איזה משבר יהיה בבית? הוא פתאום רואה שאמא שלו הייתה ככה לבושה ביום החתונה? אתם יודעים מה זה? זה בושה שאי אפשר, במיליארדים אישה תראה מוכנה לקנות את זה. כל איך שהתלבשתם או שעדיין מתלבשות לצערי הרב, יבוא יום שאם חס וחלילה אחת התמונות שלכם מהיום, מחיי היום יום, יגיע ליד של הילד שלכם, אני לא יודע אם תוכלו לא להתאבד מרוב בושה, לא תוכלו לעמוד בזה מרוב צער. והיום אתם עושים את זה ככה בלי שום בעיה בכלל. הרי מה הנפקא מינה אם הילד יגלה את זה? מה זה יותר חמור מהקדוש ברוך הוא? שהרי בסוף יראו לכם את זה ביום הדין, איך נדבר, הקדוש ברוך הוא יראה לכם את זה בסוף, לעיני כל הסבות והסבתות שלך, אברהם אבינו ודוד וכולם, מה תעשי? איפה תתחבי? ועוד שאמרתי לכם כבר מיליון פעם, בעבירה הזאת אין שום פשרות ואין כמעט תיקון, כי זה מחטיאת הרבים, זה תגובת שרשרת. אני יודע, אנחנו הרחנו קצת היום יותר מדי, אבל אין ברירה, אני בא לפה פעם במי יודע כמה. אז זה קשה מאוד לתקן את זה, לכן לא כדאי עוד רגע אחד להסתכן בזה, מאוד מאוד קשה לתקן את זה. למה? אין לך דרך להגיע לאלה שהרסת להם את החיים. אותו בו שהתגרש מאשתו בגלל שראה אותה חובדת במשרד בחוסר צניעות, הרי את לא יודעת מה קורה, את לא רואה את הנזקים של העבירות שלך, של החוסר צניעות, של הדיבור המיותר, של התנועות האלה, של כל הזמן עם השיער ככה ימין ושמאל, חמש פעמים בשעה הולכת לשים אודם ורימל וכל הדברים האלה, ורק בשביל למשוך תשומת לב, בשביל קצת תשומת לב, שגם זה שוב מגיעים לאותו עניין, גאווה, גאווה. אני פעם אחד אמרה לי, רגע, אתה קיצוני אתה. אמרתי לה, למה? היא אומרת, אתה תראה, אתה ממש קיצוני, מה, אישה לא יכולה להיראות בשביל עצמה יפה? אמרתי לה, שכנעת אותי, אבל אני לראות, רק תרשי לי לשאול אותך שאלה, אבל עם יד על הלב, תשובה אמיתית, בלי שקרים, לא אחד בפה, אחד בלב. שאלה אחת יש לי אלייך, אם חס ושלום היית באיזה מטוס, והמטוס היה נוחת נחיתת אונס באיזה אי, ולא עלינו אלה שם המטוס מתו ונשארת שם לבד עם קופים, חזירים, ג'וקים, נמלים, ושם, זה מה שהולך שם באי, ויש לך את הכלי איפור שלך. האם היית כל בוקר משקיעה את השעה, שעה וחצי שאת משקיעה כל בוקר, צהריים וערב, תצוגת אופנה, בגדים, רימל, פן, ספרי בשערות, מחליפה ככה ימין, צמים, לא, לא יצא טוב, שוב חופפת, עוד פעם סדרת, היית עושה את זה של הקופים? היא אומרת, לא, את רואה שזה לא בשביל עצמך, יופי, זה בשביל הגברים, ובאי אין גברים, יש קופים, קוף את לא מעוניינת בו. אחרי את לא מתאפרת בשבילו, את רואה? כל שקר. תדעו לכם דבר אחד שלא תגידו לא אמרתי. כמעט כל העבירות שאתם עושות ואתם בטוחות שזה לא נורא, זה שוגג, זה כמעט הכל מזיד. אין לי זמן להסביר את זה עכשיו, אבל כמעט הכל מזיד. או שזה נובע מעצלות, מחוסר לימוד, מזלזול במוסר, מזלזול בדרשנים שמדברים פה, מזלזול ברבנית, מזלזול בכל מיני דברים ששאמרו לכם ולא לקחתם את זה ברצינות, זה הופך אתכם למזיד. ועוד, שמי יכולה פה להגיד שהיא לא יודעת שאסור ללכת בחוסר צניעות? מי? אם פה לא יודעות, אז גמרנו, הרסת את העולם, מה היה כזה שבחוץ צריך את העולם הזה? אם בנות ישראל הדתיות יטענו בשקר שהם לא יודעות מה מידת הדין בדבר הזה, אז מה עוד נשאר? אתם רואים, הג'וק מהאי הגיע לכאן. שמע שיש פה,
זה לא ג'וק, זה
הכביש. בכל אופן, אנחנו נסיים בדברים טובים. נסיים בדברים טובים. תדעו לכם, יש כמה נקודות בחיים שהקדוש ברוך הוא שולח לך ניצוצות, בין לבין אתה צריך לעשות את השיפור עד המתנה הבאה. ולסיכום אני אומר לכם כזה דבר, תראו, כל מה שאדם עושה, בין בזה קל, בין בזה קשה, בין בזה בתחום הגשמי, בין זה בתחום הרוחני, בין והוא אוהב את זה, בין והוא לא אוהב את זה, בסופו של דבר להכל הוא מתרגל. שומעים? אדם חתם צבא קבע, מי אוהב צבא? איך זה יכול להיות? אחרי 3 שנים הוא חותם וישאר בכלא הזה לנצח? של 1,000 שקל, אני יודע כמה הם נותנים שם. תקום, טיפול, תשעה, תנקה, תנקה שירותים, תבוא, 4 תהיה, מקפיצים אותו אמצע הלילה, אין לו חיים, הסעות, כמו איזה מסכן, עומד בטרמפיאדה. מה זה זה? 3 שנים היה, ביום שנכנס בכה בתירונות, ביום שיצא גם כן בכה. תסתכלו על כל החיילים, נכנסים לצבא עם דמעות, קשה להם להיפרד מה... חיי האונולולו שלהם, ושיוצאים מהצבא בוכים. מה קרה? אני זוכר עליי, אני מדבר על עצמי, שאני בטעות העריכו לי את הצבא בשבוע. טעות. הייתי צריך להשתחרר ב-10 באוגוסט, פתאום שלחו לי זה ב-17 באוגוסט, תחזיר את הדברים. אז אמרתי, מה זה פה? עכשיו אמרתי, אתה יודע מה, מה רע? לא מיה, בכלל לא הלכתי להתלונן. כשנכנסתי לטירונות, רציתי להרוג את עצמי רוב ירוש. באו, שמו אותי בבד 4 שם עם כל האנשים, אמרתי, מה לי ולכל זה עכשיו? מה זה? איזה מכה, איזה צער, איזה מקום, מדכא, אפור כזה, שם ליד רמלה, בד 4 שם. יור, אמרתי, מה? איזה עונש. והנה מה? חודש ימים בטירונות, העבירו אותי לחיל האוויר, בכיתי. העבירו אותי מהטכני למצפה רמון, בכיתי. ממצפה רמון לבוא לאמריקה, גם בכיתי. הכל, אדם מתרגל למצבו. אם אתה רואה שבבוץ ובזבל גם כן בסוף מתאהבים, קל וחומר בתורה הנפלאה ובמצוות. רק מה? פה אתה מתוכן מים ופה אתה מרוויח חיי נצח. בסוף להכל מתרגלים, גם לחציות, גם לחולצות הארוכות ולצווארון שמקופטר, מתרגלים להכל. אין, בסוף היצר הרע נכנע. התורה אומרת, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. יש מישהו, יש פסיכולוג בעולם שיודע יותר טוב מה הקדוש ברוך הוא, מה טוב לך? בתורה כתוב, התורה היא כוללת פסיכולוגיה בתוכה. אחרי הפעולות נמשכים הלבבות, גרנטי 100%, לא 99.9. זה שברא את כל הפסיכולוגיה שלך, אומר לך, שמע מני, מה אתה טיפש? מנסה כל מיני דרכים קשות. תתחיל, פעם אחת תפקה, פעם שנייה קצת פחות, פעם עשירית תלקק את האצבעות. גרנטי. יש מישהי שמוכנה לחלל שבת, אחת שכבר כמה חודשים שומרת. יציעו לה עכשיו איזה יופי, עבודה מפתה מאוד בשבת, אני לא שוקלת בכלל. אכן, יביאו לך מיליון דולר לשבת, מוכנה לחלל? יביאו לי שק של יעלומים, יגידו לי רק שבת אחד חלל, לא, אני לא מרגיש בכלל יהיה לי מבחן על זה. לא יהיה לי מבחן. אולי אחד שרק חוזר חודש, חודשיים, יהיה לו מבחן. אבל איזה נקודה מסוימת, השטן עזב אותו בדבר, גמרנו, הוכיח את עצמו. אותו דבר בצניות. בעיה שלכם שאף פעם לא הגעתם לקו האדום הזה. נכנס, יוצא, כמו מכניסים עוגה לתנור, מוציאים. מכניסים, מוציאים, היא לא מתבשלת, היא לא נאפית. אותו דבר, מים חמים, מכניס לגז, מוציא, מכניס, מוציא. כבר יומיים אני מחממת מים. טיפשה. חממי 10 דקות רצוף. תצאי מזה. המים ירתחו, הלכו החיידקים. אותו דבר פה. אחת שתעשה עד הסוף, יש איזו נקודה של מה שנקרא יציאה מאפלה לאורה. אותו דבר בלימוד בגמרא. סובל, 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 הראש אטום, הראש סתום, אין לי ריכוז, הזיכרון לא עובד, לא יכול לחשוב כמה מלאכים בראש, מתחנן, בוכה, אוכל ביזיונות, הרב נותן לך על הראש, מה זה, אתה היחיד שמעכב את כול, אתה ממשיך, בום, יום אחד אתה קם, פתאום אתה רואה, פרצת לאורה. זה מה שנקרא, הפכת מספדי למחול לי. הבחיות האלה יהפכו למחול, החושך הזה נהפך לאור, הפעולות המרות נהפכות למתוקות, כי ככה השם ברא את העולם. כל מה שאתה צריך זה להוכיח את עצמך בהתחלה לפרק זמן מסוים ולהתאמץ, ואחר כך הכל השם עושה בשבילך ממילא על מגש. אז אני אפסיד את זה של כמה שטויות. תדעו לכם, כדאי, כדאי מאוד להתאמץ, כדאי מאוד. והדרך היא כל יום ללמוד מוסר, כל יום מוסר והלכות, מוסר. אתם גמרא פטורות, זוהר אתם לא צריכות. תהילים תקראו בסאבווי, בנסיעות, כל הזדמנות תקראו תהילים. שם קצת קשה להתרכז בלימוד, פחות תקראו תהילים. אבל שאתם פה, בכל הזדמנות שיש לכם, יום אחד את לא עובדת, גם זה ניסיונות.
תגיד להם שיותר חשוב הצניעות מאשר לקרוא תהילים.
100%, מיליארד תהילים. שמעו טוב מה אמרתי, מיליארד ספרי תהילים לא ישבו במשקל על רבע שנייה שיצאת לא צנוע לרחוב והסתכלו עלייך הגברים. שמעתם? מיליארד ספרי תהילים על המשקל, מיליארד, לא 2-4 שקראת בשנה. מיליארד, גויים זה משהו אחר, יש להם דינים קצת פחות קשים. בת ישראל, מיליארד ספרי תהילים לא ישבו לרגע אחד שגברים הסתכלו עליה בחוף.
לא, העניין...
רבע אחד.
יש עניין
בלהכשיר
כביכול
גויים?
יש כזה דבר?
תלוי. במה גויים נכשלו? תלוי. אם הם נכשלו בזרע לבטלה, אין להם עבירה. אם הגויים נחשבו במחשבות של זנות מסוימות, בחלק יש להם עבירה, בחלק אין להם עבירה. אבל למשל, סתם אתן לך דוגמה. אם גוי היה חי עם אישה, גויה, והיה להם ילדים ונשבר להם הבית בגלל יהודיה, יש לה אבון. יש לה אבון. אפילו שאין אצלם קידושין וגיטין, סוף כל סוף היא הייתה צנועה, חיה עם בעל אחד, והבית נהרס. הוא היה נאמן, והוא עשה עבירה. הבנתם? לכן יש לה עבירות גם בדברים האלה. וגם אני פעם, אני סיפרתי לכם, פעם אחת, אולי בזה נסיים, ואני אספר לכם קצת סיפורים off the record. כפיים. זה מסירות נקודה. זה גם קידוש שם שמיים ברבים, זה עוד יותר גדול. בקיצור, תשמעו, רק מסיים עוד משנה, אמרתי שלום, עוד דקה. כמדומני זה היה רבי יוחנן, הוא הלך, הוא שמע שאחד אמר לשכנה, מחר אני נוסע ללוד שם, לאזור מירושלים, כן? ירידה, כל הדרך. והיא אומרת, אני צריכה גם לא רחוק משם, אז בואו ניסע ביחד, ניצא השכם בבוקר, ניסע בקרקרה, הוא יש לו קרקרה עם סוס או חמור ושתי מושבים נאמר, והיא רוצה טרמפ, מה שנקרא טרמפ. על מי מדובר? אנשים בדורנו? דובר 2000 שנה בזמן הזה, בדור הזה של רבי יוחנן, שהגמרא רצתה לתאר פרוצה, אתם יודעים איך תיארו אותה? אחת שמרימה את החצאית עד הברך, כבר קראו לה פרוצה. הגמרא אומרת, מי זו פרוצה? כגון שמרימה את החצאית עד הברך. שמעתם כזה דבר בחיים שלכם? פתחו, בכלל לא מדברים. אני מדבר אחד שעושה ככה עם החצאית טיפה, שירו לה עד הברכיים, מכפות הרגליים עד הברכיים. שומע רבי יוחנן שהזוג הזה, שומעים? שהזוג הזה רוצים לנסוע שלושה ארבעה ימים בשבילים, בלילות. אתם לא היה כבישים כמו היום עם תאורה, היה בין העצים, שבילים, חמור, עגלה, נתקעים בדרך, הגלגל נשבר, להיות עם בחורה שלושה ימים, אז זה קל, יצר הרע חוגג. אמר, אני חייב לעקוב אחריהם, להציל אותם מהחטא, שיבוא הרגע הזה. חייב? מה, אני אכשיל אותם באיסור כרת, יעשה את העבירה, יהודיה, נידה, זה, ועוד לב מהתורה. אמר, אני מוסר נפש, להציל יהודי מכרת, פיקוח, לא תעמוד על דם רעך, כתוב בתורה. עקב אחריהם שלושה ימים, סכן. בן אדם מבוגר ברגל, בשקט, שלא יירש, שלא יכול עם סוס לבוא. שוקם אחריהם ככה בשקט, רץ אחרי הכרכרה, מירושלים עד לוד. כן? באוטו זה חצי שעה במהירות, תחשבו כמה זמן זה בעליות, בירידות, בערים, בסלעים. הגיעו לצומת שהוא צריך ימינה והיא צריכה שמאלה, לא נגע בה. שלושה ימים מדברים שהשם איתך, השם איתך, ושבתך, קורא תהילים, הוא קורא, לומד, משניות בדרך, החמור הולך, כל אחד בדרכו. מדברים על הוועדה, תראי זה הארץ, השתבח שימו, חסה פה את ה... הוא עוקב אחריהם, נו נו, איך זה יכול להיות? הגיעו לצומת, הוא הלך ימינה, הלכה שמאלה, התיישב בצומת שם, התחיל לפקוט. עיר השחר, עיר השחר, אשרייך, אשרייך, צריכים להתפטר מהבגדים הלא צנועים האלה. זהו זה, זהו האמת. לא נורא, 400 דולר אלה יחזרו עם אפסים עליהם, אל תדאגי. ברוך השם, ברוך השם, הנה כבר שתיים החזירו את כל הבגדות עם הלא צנועים, אחת לתמיד, אחת לאמת, אחת לאמת.
לא רק המכנסיים, גם שרוול,
כן, דיברנו, הלכות צניעות, הלכות צניעות כבר דיברנו, צריך בגדים מתחת ל... רק נסיים את הסיפור, נסיים את הסיפור. ישב ובכה, ישב ובכה, רבי יוחנן ישב ובכה. העיר השחר עובד זה תלמיד, רואה גדול הדור, יושב ברחוב ובוכה. אומר לו, רבנו, למה אתה בוכה? אומר לו, אתה רואה את האיש הזה שם רחוק? אומר לו, כן. אתה רואה את האישה, האישה מהצד השני? כן. שלושה ימים אני עוקב אחרי מירושלים עד לנקודה הזאת, כדי שחס וחלילה לא יעשו עבירה. שלושה ימים. הגעתי עד לפה. עכשיו, הוא היה בטוח שמי יודע איזה עבירה עשו. התלמיד נבהל. אומר לנו, ומה קרה כבוד הרב? אומר לו, לא נגעו אחד בשנייה כהוא זה, לא התקרבו, ישב בצד אחד, היא מאחורה, היא בתהילים והוא בתורה כל הדרך. אמר לו הרב, נו, אז למה במקום לרקוד אתה יושב בוכה? למה הוא בכה, גבירותיי ורבותיי, למה הוא בכה? הוא אמר לו, אתה לא מבין, אני עליהם שמח, אני על עצמי בוכה. אני גדול הדור, גדול הדור, לא הייתי מחזיק מעמד שלושה ימים מעלמה הזאת, הייתי נכשל. שומעים? זה לפני 2000 שנה, אחד שהיה מחיי מתים, לא כמו המגובלים, מקובלים היום ששמים הודעות בעיתון, מספרים צ'יסבטים ושולחים אנשים שיספרו עליהם כל מיני סיפורים. דובר אחד מחיי מתים, חיי מתים, תופס אותו מהקבר, מכניס בו את הנשמה בכוח הקבלה והקדושה, שאומר, אני לא הייתי עומד בפיתוי של האישה הזאת. שומעים? אז מה נשאר? אין לאפוטרופוס הראיות, ככה כתוב, אין ביטחונות בזה. אדם לא יפתח בעצמו עד יום מותו, על זה נאמר על זה מאות משפטים. אין מה לעשות, זהו, זה אחד המבחנים הקשים שרשבו שם בעולם. ולכן רואים רבנים גדולים שנפלו בזה, לא עלינו, ורואים תלמידי ישיבות שנכשלו בזה, וקשה, כמעט קשה לבוא לאנשים האלה בטענות. על מה הטענות לאנשים האלה? על מה? זה שנכשלו ביסורי קראת? נכון, אבל אתם יודעים באמת על מה הטענה? שחזל כבר ראו את הנולד, עשו גדרות, עשו איסור ייחוד, אמרו שלאישה אסור לדבר עם גברים בטלפון, אסור להתרועע במקומות שמסתכלים יותר מדי, צריכה תמיד לנהוג בצניעות, איך היא מתיישבת, איך היא הולכת, כמה היא מדברת, יש גברים בחדר, אין גברים בחדר, יש דברים שהיא יכולה לעשות שאין גברים בחדר, לצעוק, לשיר, לרקוד, נכנס גבר, מרכיב מזגן למטה, אסור לה לשיר, אסור לה לרדת 20 פעם, שיסתכל עליה כל פעם שיורדת, זה סתם באינסטינקט, יש בזה דינים, צריכים ללמוד, יש דברים שאישה לא תמיד חושבת שהיא מדליקה את הראש של הגבר לעבירה. היא לא חושבת, היא באמת לא מתכוונת, סתם בתמימות, הולכת, חוזרת, באה, מביאה, מרימה, מתכופפת וכו'. צריכים להיזהר בדינים האלה. מה מסתכלים על העכביש? הנה העכביש, העכביש שהרס את השיעור. טוב, איזה סימן משמיים, הקדוש ברוך הוא שלח לנו העכביש, ברוך השם.
איזה סימנים.
יהי רצון.
תמשיך,
יהי רצון, יהי רצון.
תמשיך.
בטוח. איזה צדיקות. בקיצור, נקודה, מסקנה מכל זה, תדעו לכם, מה שעוד לא גמרתי זה רק נקודה אחת. שאם אדם נענש על ידך, אם זימנו לך להיות זה, זה לא סימן טוב. זה שבגללך קרה כך וכך וכך, זה לא סימן טוב. לכן אדם צריך להיזהר, אם לך מזמנים כזה דבר, זה לא סימן טוב. למה? הקדוש ברוך הוא על ידך מבצע את העונש של הרשעים. למה בי בחרו דווקא לעשות את העבודה המלוכלכת? סימן שגם משהו בי לא 100%. הבנתם? ולכן, ניתן לכם ראיה. כל אלה בדורנו היום שמחזירים בתשובה, אני מוכן להישבע על זה, שכל אלה בחיים הקודמים שלהם היו בדיוק עושים הפוך, מחזירים את האנשים בשאלה, משכנים אותם לבוא לעבוד, מוצאים אותם מישיבות, וכנראה שהיה להם איזה זכויות מסוימות שנתנו להם זכות לחזור בתפקיד הפוך כדי לתקן את מה שקלקלו. אם לא, מה פתאום השם זכה אחד כן והשני לא? מה זה, מחלקים לו פרסים? משהו היה לך איזה זכות?
שיש בזה גם
עניין של אהבת ישראל, אני לא מסכימה. יש בזה אהבת ישראל, אבל כמעט לכל יהודי היום במונסי שאני מכיר מהחסידים האלה יש אהבת ישראל, והם לא יודעים להחזיר בתשובה. למשל, יש אחד,
עד שזה מגיע לנגיעות האישית.
לא לא לא, יש אנשים שאני אומר לכם יש להם אהבה גדולה לישראל, אבל לא מסוגלים להחזיר בתשובה, לא מסוגלים. אני ראיתי במו עיניי רבנים גדולים מאוד, יודעים המון תורה, מלמדים גמרא נפלא, יש להם משהו, לא יכולים להחזיר. אומר לי, לא זכיתי אחד בחיים שלי להחזיר בתשובה. זה לא התפקיד שלו בעולם. אותו דבר, אני אתן לכם ראיה אחרת. יש רבנים, כותבים ספרים, כל הדור המום מהספרים שלהם. תלך לדרשה שלהם, זה, בלי להזכיר כמובן שמות, כל אחד כבודו במקום מונח. הספרים שלהם, תודה. הספרים שלהם, זה פאר הדור. תבוא לדרשה שלהם, אחרי 5 דקות אתה נרדם. איך ייתכן? הרי כל הדרשנים מקבלים את הרעיונות שלהם מהספרים שלהם. למה הוא לא יכול בעצמו להביא 10 איש לבית הכנסת שישמעו אותו? או שהוא מדבר לאט, או שהוא ממלמל, או שהוא שוכח וחוזר על עצמו, או אומר כל דבר 10 פעמים. מה גרם לזה? זה לא התפקיד שלו להיות דרשן בעולם הזה.
מה זה
לחזור
בתשובה? אבל זה תהליך, זה לא תהליך של יום,
זה
מלא אנשים בדרך. הכוונה
לזרוע את הזרע.
מי שהצית את זה, זה יכול סתם בעולם פשוט.
נכון, זה אדם שהיה לו זכות. למשל, זה שביקש ממני להזמין את אודליה לשבת, איך הוא בכלל הגיע למונסי? יש לו איזה קרוב רחוק במונסי, וקרוב רחוק הזה זה לא אדם שיושב כל היום בכולל, זה אדם שעובד במוסך וכולי, עובד קשה. ופתאום ההורים של הבחור הזה אמרו לו, מה יש לך, קרוב משפחה, והוא חילוני בכלל, הוא גר בבולטימור לקסמית, ויש לו קרוב משפחה דתי במונסי, ואומר לו, בוא נע, תשמע, תיצור קשר עם הבחור הזה. אז הוא מרוב שהיה נעים לו להורים שלו החליט להתקשר לדתי, לבן דוד של אבא שלו, לא בן דוד שלו, בן דוד של אבא שלו. מראים לו טלפון, שלום, זה תמיר, תבוא אלינו לשבת, רוצים לראות אותך. נו, הוא כבר לא נעים, לא הסכים בסוף, בא. בא ל... לא, לא, פסח, זה היה פסח. אתם יודעים, בחג, הרבה חילונים בעצמם חפשים איפה להיות. הזמין אותו לפסח, ברוך השם שיש חגים. הזמין אותו לפסח, אז הוא היה כמה ימים שם, הפסח זה 3 ימים רצוף עם השבת וזה. אחר כך אומר לו, תגיד, למה שלא תלך שבוע לישיבה? סתם, זרק. מה אתה ישיב? מה אתה נורמלי? מה לי ולישיבה? תחיל לדבר, 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 לטפטף. מה? תנסה, כדאי, בוא נלך לכמה דקות. איש פשוט, לא רב, לא מלמד בישיבה, לא לומד כל היום בישובה. מה העבודה שלו? בא מתפלל בבוקר, הולך למוסך, כל היום תקן מכוניות. אבל מה? כמו שאת רואה, היה לו אהבת ישראל. היה כואב לו על הקרוב הזה שלו, שיחזור לחילוניות שלו. השתדל עליו מאוד, משמיים היה לו זכות, הכניס אותו לישיבה. עכשיו הוא כמו לפיד בישיבה. אז אמרתי לו לבחור, שמע, תראה איזה מזל היה לו שבאת אליו, תראה איך זיכית היהודי לקנות ברגע עולם הבא. למה? כתוב שאדם קונה עולמו ברגע אחד. הזוהר אומר, אם אדם בא לעולם הזה לרדוף אחרי יהודי 70 שנה כדי שיחזור בתשובה, אתם יודעים מה מדובר פה? 70 שנה לרדוף בימיהם, בימי הזוהר, אחרי יהודי. אין מכוניות, אין טלפונים, אין... חיים קשים לרדוף אחרי יהודי. איפה תחפש אותו? אין טלפונים. אולי הוא שם, אולי הוא שם, אולי הוא בבית, אולי בשוק. איפה תמצא אותו? כל הזמן לרוץ, חפש אותו. בלש. אתה לא יכול לעזוב אותו, להיות בלש. אולי תחזיר אותו אחרי 70 שנה בתשובה. אומר הזוהר, רק בשביל זה היה שווה לך לעבור את כל האיסורים של העולם הזה וכל הצרות וכל הבעיות, רק בשביל אותו אחד. אז אמרתי לו לבחור, תראה איזה מזל היה להם. באת לפסח, זרקו משפט, לחקצו קצת, נתת צ'אנס, זכית, הכנסת אותם אקספרס. יש להם עכשיו זכות אדירה, הכניסו בחור לישיבה. עכשיו אתה תתחתן, תתחתן עם דתייה, יהיה לך 10 ילדים בישיבות, מהעשרה ילדים יצאו 100 נכדים, מהמאה יצאו 1,000 נינים, מהאלף נינו 10,000 בני נינים. בעוד 1,000 שנה, שלא נגיע לזה, כן, שמשיח כבר יבוא, אבל מה יצא מזה? עם שלם בזכות המכונאי הזה.
זה מצחיק, תראה, אדם הראשון, כמה אנשים יש בעולם.
כן, כולם. כן, אבל אדם הראשון הוא בטח מצטער שיש הרבה אנשים, כי רובם רשעים. עדיף היה לו שלא יבואו כל האנשים האלה לעולם. תראו כמה נכדים רעים יש לו. תדעו לכם רבותיי, אנחנו המקצת של הקצת, כי אתם המעט מכל העמים. בכם בחרתי מכל העמים להיות לים, לא מרובכם חשק השם אלוקיכם בכם, כי אתם המעט מכל העמים. אז אם אנחנו המעט, 13.2 מיליון יהודים סך הכל בכל העולם, שומעים? אנחנו המעט מכל העמים. מה עשיתי עם הטלפון? שאול שאתה למעלה?
למעלה?
כנראה. ואתם המעט, לא, כן, אתם המעט מכל העמים. שומעים? ואנחנו המעט מכל העמים, ומתוך ה-13.2 מיליון, כמה שומרים מצוות? כמה שומרים מצוות? כמה? אולי מיליון? ומהמיליון, כמה הם באמת אנשי אמת? יום יום, עמל, רצינות, כמו שהתחלנו את ההרצאה הזאת, מה זה בן תורה? בן תורה זה אחד שכל יום בטלפון. בן תורה זה אחד שכל 10 דקות יוצא לסיגריה. בן תורה זה אחד ש... אני יודע מה, התפילות שלו הכל כזה בדיעבד. מתפלל, מתפלל, לא מתפלל, לא מתפלל. בן תורה זה אחד שער בלילות, כל היום יושן. מה זה בן תורה? מה ההגדרה של בן תורה? בן תורה פירושו אדם ששם את התורה מעל הכל. מעל הכסף, מעל הכבוד, מעל ההצלחה, מעל הבריאות, מעל הכל, ממית את עצמו ואת גופו באוהלה של תורה. זה מה שנקרא. מה זה, אם בחוקותיי תלכו, מסביר האור החיים, שתהיו עמלים בתורה. עמלים. עמלים פירושו, עד שאתה כבר מרגיש שאתה לא יכול לקום מהכיסא, מתמוטט. מרוב שלמדת, הגב שלך כבר נתפס באיזה פרוזה של 10 שעות, אתה לא יכול מהכיסא לקום. אתה צריך שיעזרו לך לקום. זה נקרא עמלים בתורה. מה זה עמלים? יושב 20 דקות, קם, מטייל, עושה קפה, חוזר, זה עמלים. זה נקרא עמלים. אבל מה, כיוון שאין הרבה עמלים, אז לפעמים אני אומר, הלוואי שנזכה לאלה שהם חצי חצי, קצת עמלים, קצת מטיילים. גם זה משהו בדורנו, גם זה משהו. מה אתם מזלזלים? גם זה משהו. מי שתהיה לזכות יזכה בעמל, אבל מי שלא תהיה לזכות יזכה בחצי עמל, ומי שגם לזה אין לזכות יזכה בירקן. לומד שעה ביום, גם זה משהו. גם זה משהו. אני תמיד אומר, היום תזכרו את המשפטים שלי, היום אנשים כבר מתחילים להבין. אני אמרתי את זה לפני 5 שנים. כל אדם פה בעולם הדתי חי באיזה אופוריה, באיזה דמיונות, וכל אחד שיש לו ילדים, מה החלומות שלו? שהילדים האלה יהיו גדולי הדור. הנה רב עובדיה קטן, רב בן ציון קטן, רב אלישיב קטן. אני אומר, הלוואי, הלוואי שהילדים שלנו יישארו כולם שומרי שבת, קובעים עיתים לתורה, לא גנבים, לא שקרנים, אנשים מכובדים, מכבדים את בריאותם, יעבדו, יעשו מה שרוצים. העיקר יהיו שומרי תורה ומצוות ולא ירדו מהדרך. למה? כמעט כל משפחה היום בישראל יש אחד שירד מהדרך, כמעט כל משפחה, לרבנים הכי גדולים, משהו שם קורה. גם פה זה ככה, בורו פארק, פלטבוש, מונסי כבר התחיל להיות, משהו קורה בעולם החרדי, יש הידרדרות מוסרית. ולכן אני אומר, פעם לפני 20 שנה היה מאוד הגיוני שמתוך 10 ילדים שיש לך היו לך 2-3 גדולי הדור, אם תשקיע בהם את כל החיים. הלוואי היום, הלוואי שהם יישארו שומרי שבת. הלוואי. שאני רואה מה קורה לגדולי הרבנים היום, חלקם גדולי המחזירי בתשובה, אני שואל את עצמי קושייה שאין לי עליה תירוץ, איך יעלה על הדעת? גדולי המחזירי בתשובה חלקם ירד, הילדים שלהם ירדו מן הדרך. והתשובה היא אך ורק דבר אחד, שהתורה אמרה חייך הקודמים, הקדוש ברוך הוא התכוון לזה ברצינות. זה דין גמור שהילדים שלך חייבים לבוא לפני השאר. לכן אתה צריך להיזהר מי אתה מכניס לבית, וכמה תשומת לב לתת לילדים לפני שאתה נותן לאנשים זרים, אפילו שהם יהודים ואהבת לרעך כמוך, כל זה נכון. אם אתה אוהב אותו והילד שלך אין זמן, הילד שלך ימרוד בך. אמר לי הבן דוד שלי, יש רב אחד שהוא מגדולי המחזירי בתשובה, בוודאי לטעמו הוא הגדול מכולם, שכל הבנים שלו כמעט ירדו מן הדרך, וברגע האחרון הוא הצליח בניסי ניסים לחתן אותם עם בחורות עם יראת שמיים, והם תפסו אותם ככה והכניסו אותם חזרה לדרך, והשם ריחם עליו בסוף. למה? כי הרב הזה הוא באמת נשמה למען עם ישראל, צועק, בוכה, רץ, הקים מוסדות בארץ בלי סוף, מגדולי הרבנים, לדעתי הוא הראשון שהקים את עולם התשובה, לפני 30-40 שנה. יש לו ישיבות ומוסדות וגנים ומה שאתם לא רוצים. ומה בסוף יצא? שהבן דוד שלי אישית מכיר אותו מתוך הבית, ואמר לי, אתה לא מבין, אתה לא מבין איזה, על סף מה הוא עמד הבן אדם הזה. למה? מרוב הרצון שלו לעשות ככה וככה וככה, ילדים גדלו בבית ולא ראו את אבא פעם בשבועיים. הבנתם? כמו הסיפור העצוב הזה שילד אחד במונסי, כל יום שבא לאבא שלו, אבא שלו במחשב, אבא שלו בטלפונים, אבא שלו פה, אבא שלו שם. והילד הזה כל פעם שבא לאבא שלו להראות לו את השיעורי בית, don't you see, אבא is busy, come back in an hour, I'm busy now, not now, come at 6 o'clock, wait a minute, okay, רגע, עוד 5 minutes, don't come in, I'm busy, I'm on the phone. יום אחד הוא מקבל טלפון, הוא מרים את הטלפון, שלום אבא, מי זה? זה מוישי. מסתכל, הוא רואה קולר איידי של החברים שלו מעבר לכביש, חשב שזה השכנים מטלפנים. אבל איפה אתה נמצא? הוא אומר, אני אצל השכנים. אבל למה אתה מטלפן? זה אולי זה הזקה? כן? אומר, אומר, זה סימן. נו, אז הוא אומר, אז הוא אומר, למה? רגע, נסיים. הוא אומר לו, למה אתה מטלפן אליי מהשכנים? אומר לו, אני הגעתי למסקנה שהדרך היחידה לדבר איתך זה דרך הטלפון. אתה לא מתייחס אליי, ורק אלה שמטלפנים אתה מדבר איתם. רציתי להגיד לך שקיבלתי 100 במבחן היום. מטלפן אליו מהשכנים. זה מציאות של העולם הזה. תדעו, אני רוצה להכין אתכם לחיים. החיים האלה, מי שלא ישקיע בילדים, ודאי לא יצא לו כלום, רק עוגמת נפש. אבל גם מי שישקיע את כל החיים שלו בילדים, אין לו שום ביטחונות. אין לו שום ביטחונות. יכול לבוא חבר אחד רע מהישיבה, שלא ידעו שהוא כזה, ויום אחד פתח לילד שלך את העיניים והכניס אותו למקום שאסור, והילד הזה מאותו רגע התמוטט ונהרס, ו-16 שנה שמרת אותו בחדרי חדרים, בכפפות של כתיפה, ומה נעשה? השם נתן לך כזה ניסיון, פתאום הילד הזה לא רוצה לשמוע, לא רוצה להתפלל, לא רוצה לבוא לקידוש, ולא עלינו מה שאני שומע. וכל זה ניסיונות, וכבר ליצחק אבינו היה כאלה ניסיונות. היה לו בן עשיו, אברהם היה לו בן ישמעאל, תראו את הילדים של דוד המלך מה עשו. לכן תדעו, החיים, אתה מצווה לשים את כל החיים שלך בחינוך של הילדים, כדי שתגיע לשמיים לא תישא באחריות. אבל אף על פי כן תתכוננו, חיים זה לא פיקניק, יש דברים לא צפויים, ויש דברים שקורה לצדיקים הכי גדולים, ויש ניסיונות, וכל מן דעביד רחמנה, בסוף תראו שזה לטב עביד, בסוף זה לטובה, ואסור למרוד, ואסור לבעוט, ואין בעולם הזה, אמרתי לכם, לא כל מי שצדיק מקבל שכר ולא כל מי שרשע נענש. זה מבולבל כדי לא לבלבל את הבחירה, ובסוף הכל יהיה מובן. ולפעמים נותנים לך אחריות לגדל נשמה כזאת של איזה רשע, של איזה טועה, שהיה לו זכויות שבכוונה הביאו אותו שיגדל אצלך בבית, לא עלינו, כן, אנחנו לא רוצים כאלה ניסיונות, אבל גם זה חלק מהחיים, וגם על זה תקבל שכר, וגם על הסבלנות שהיה לך אליו גם יהיה לך שכר, וכו' וכו' וכו'. לכן צריכים לדעת, לפעמים יש קושיות. יש אדם טובע במקווה, בא לטבול בחמש בבוקר, מסכן ומת. כולם שואלים איך יכול להיות, מה בן אדם קם בחמש בבוקר לטבול במקווה וישכם אברהם בבוקר? השם, אברהם, השם ביטל לו את המבחן, רק אמר לו, קח נא את בנך, ראה שהוא קם בחמש בבוקר לשחוט אותו, אמר לו, עזוב, עזוב, עברת את המבחן. אנחנו אברהם אבינו? אנחנו לא אברהם אבינו, אבל חשבונות שאף אחד לעולם לא יכול להבין. ואמרתי לכם, בסופו של דבר, רק בעולם הבא יתברר למה קרה ככה ולמה לא קרה ככה, ועד אז, תמים תהיה עם השם אלוקיך. תודה רבה ולילה טוב.